התוכנית הזאת שבעזרת השם נתחיל אותה בעוד כמה לא יכלה להתקיים ללא עזרתם של הרבה מאוד אנשים שבגלל אהבת חינם עבדו קשה בשבועות האחרונים כדי שנוכל להתאבל יחד היום ביום הקשה הזה במקום הזה. כפי שאתם רואים, יאיר סמית מתחילת הדרך עסק בכל העניינים הטכניים, מקביעת מודעות דרך העיסוק כרגע במחשב כדי שנוכל להתחיל מיד. אלי שטיין שיצר את הפלייר שפרסמנו, הראל אברהמי שהביא את כל הציוד וארגן אותו אתמול בלילה מאוחר, יחיאל פישמן ועוד הרבה אחרים שללא עזרתם לא יכולנו היום לשבת פה ולקיים את האירוע הזה. אנחנו נתחיל בעוד כמה דקות, אבל חשוב להדגיש כבר בראשית הדרך שתשעה באב בשנת 2011 הוא יום מאוד קשה למי שגר במדינת ישראל. מי שגר בגלות כבר רגיל לכך שהוא גר בגלות, ובכך בסופו של יום בגלות. ואין הרבה שינוי בין התשעה באב שאבות אבותיו ציינו אותה בזמנו ובין מה שקורה היום. לעומת זאת, היום במדינת ישראל, ותרשו לי להתחיל בראשית תף המקורות, אני בעמוד מספר 1 למטה, באימייל שקיבלתי לפני שנתיים, נשלח לכמה וכמה אנשים, ואני קורא. חורבן שני בתי המקדש הם האירועים המרכזיים אותם אנו מציינים מדי תשעה באב. עם הזמן נדבקנו על פי המסורת ליום מר זה, אירועי חורבן ואובדן נוספים, יד מסורת האומללות הידועו של העם היהודי. מסעי הצלב, צירות תתנור, גירוש ספרד. בזמן האחרון מתעוררות אצלי מחשבות כפירה ביחס למנהגי האבלות והצום בתשעה באב. אני קורא למייל הזה את המייל השנתי, מכיוון שכולנו מקבלים מיילים כאלו, ואם לא קיבלנו מיילים כאלו, אז קיבלנו כתבות כאלו. לפני תשעה באב במדינת ישראל, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם עלינו לציין את היום הזה בדיוק כפי שציינו אותה בגלות מדורי דורות? האמת היא שאכן מדורי דורות עם ישראל ציין את האירוע הזה, מכיוון שהיו בגלות ונשארו בגלות. לעומת המצב היום שבה אנחנו פה, אם אנחנו פה, השאלה היא אם משהו השתנה. אני עובר לעמוד מספר 2 ונראה מה אומר אותו בן אדם. לא קל לנחש כי מדובר בכללים שנקבעו בגלות על ידי ראשי העם, מנהיגי הדת. הכל כל כך מוכר וידוע לנו, כל שנה כמנהג אבותינו בידינו אנו ממלאים אחרי הוראות ההפעלה הנושנות, רק שנדמה לי שלא שמנו לב שאנחנו כבר למעלה מ-60 שנה לא בגלות. אם לא מספיק המייל הזה שקיבלתי לפני שנתיים, אזי לפני שבוע התפרסם בשבת בשבתו כתבה קטנה על הצורך בעדכון תפילות וצומות מעת תהילן החלון, ואני קורא: אנו מציינים את ימי בין המצרים כאילו שום שינוי לא התחולל במאה השנה האחרונות, כאילו לא שבנו לארצנו, כאילו לא הקמנו במדינה עצמאית, כאילו לא שחררנו את ירושלים. האמת היא שאנחנו פה באפרת מסתירים, אבל מאחורינו אנחנו רואים את ירושלים. ביום הזה, בזמן הזה, רבבות אלפי ישראל בכותל המערבי, ואנחנו עדיין עם אותו סט הקינות, עם אותם מנהגי אבלות ודיני אבלות, כאילו שום דבר לא השתנה. ולכן אני החלטתי השנה לקרוא לאירוע הזה תשעה באב, לא על חורבן הבית. אני רוצה ביום הזה לענות גם על המייל הזה וגם על הכתבה הזאת. כאשר אנחנו נקרא יחד את הקינות, נלמד ביחד כל מיני דברים מההיסטוריה היהודית, וננסה יחד להתמודד עם אבילות של תשעה באב במדינת ישראל בשנת 2011. כדי שנתחיל, אנחנו עוברים לפינה הראשונה, פינה הראשונה בכל ספר הפינות זה שבת צור ומני. אתם יכולים לפתוח בפינה. לפני שנתחיל, אני רק רוצה הקדים הראשונים שבה אנחנו נקרא יחד. ברוב הקינות שנקרא יחד היום, אנחנו נסביר את הקינה לפני כן ונקרא אותה שוטף. יכול מאוד להיות שפה ושם אני אעיר הערות. אבל בקינה הראשונה הזאת אני אעיר הרבה הערות, ולכן נא לעקוב אחריי. מכיוון שאני חושב שהקינה הזאת, יותר מכל מה שאגיד היום, יענה גם על המייל וגם על הכתבה שראינו לפני כן. אנחנו מתחילים בביטוי שבת צור ומני. לדעתכם, איך היינו אמורים להתחיל את הקינות? עם איזה אות? א', למה א'? כידוע, איכה זה בסדר א' ב', מפרק א' עד פרק ד', פרק ה' זה קצת יוצא מן הכלל. רוב הקינות הן בסדר א' ב', הסברנו שנה שעברה למה בסדר א' ב'. אבל מה שמעניין הוא שהקינה הזו דווקא מתחילה באות סמך, סורו. מסביר הצלח על מסכת ברכות את העניין בצורה מאוד טכנית. הצלח, מי שיודע מי זה הצלח, תסלחו לי, אבל נראה לי שאימא שלו לא קרתה לו הצלח. הציון לנפש חיה, הרב יחזקאל לנדא, בעל מחבר איזה ספר? הנודה ביהודה. אומר הצלח כך, ודע, שבקרובץ לתשעה באב שנוהגים באשכנז, והקליר יסדו כמו שכתב מהריל, וסיים בבוני ירושלים באות נון, ולכן התחילה הקינה שאחר התפילה שבת צור ומני. אומר הצלח שיש מנהג באשכנז להגיד בתוך חזרת השעת כל מיני קינות קטנות. הקינה הראשונה, כמו שאתם רואים פה בדף המקורות, מתחיל בביטוי אאביך ביום מבך. אאביך ביום מבך, א', אחרי מגן אברהם, לפני מחיי המקרה, לפני הקצה הקדוש עוד ג' וכן הלאה וכן הלאה. לכן, אנחנו מגיעים לבוני ירושלים, אומר הצלח, הגענו לאות נון, ולכן הקינות מתחילים בדיוק באות סמך. אני רוצה להציע הבוקר שאולי הפירוש הוא פירוש אחר לגמרי. רב אליעזר הקליר בכוונה מתחיל באמצע. הוא מתחיל באמצע מכיוון שעד עכשיו לא היה מצב שהכל היה בסדר, ופתאום עכשיו, אופה, משהו השתנה. אלא אנחנו ממש מתחילים באמצע. כפי שאתם תראו בקינה הזאת, אנחנו נתחיל באמצע. לאורך הקינה אני רוצה שתחשבו אך ורק על דבר אחד. על איזה תקופה אנחנו מקוננים בקינה הראשונה. מהי התקופה המדוברת בקינה הראשונה? אחרי שאנחנו מתחילים את הקינה, אנחנו אומרים את הביטוי שמעוני אוכרי. אתם יכולים להסתכל מתחת שתיים, נקרא את דבריו של אחד האנטישמים הגדולים ביותר בהיסטוריה, אדם בשם ג'ון קריטנדום. הוא היה כל כך קדוש בעולם הקתולי שקראו לו סיינט, קראו לו קדוש. והוא אמר כך, The Jews most miserable of all men, lustful, rapacious, greedy, וכו'. לא אתרגם את הדברים, כי בעברית אני לא אעשה חסד עם השנאה, עם העובדה שהוא עוד חושב שעם ישראל הוא עם ירוד, נחות, עד כדי כך ירוד ונחות, שאכן הוא כותב בסוף דבריו, הם יותר גרועים מהחיות הטורפות ביותר. אנחנו בקינה הזאת מתחילים שבת צור ומני באמצע ועוברים הלאה לביטוי אוכרי, אנשים ששנאו אותנו. ואז אנחנו אומרים שחי ומאוס ששימוני בעדרי חבריי. אני רוצה שתשימו לב, שחי ומאוס זה אומר זבל, אבל חתיכות זבל בעיני מי? בעיני מי? בעיני אויבינו? בעיני הנאצים? בידי הצלבנים? בידי מי? בעיני מי היינו חתיכות זבל? בעיני חבריי. לא בעיני אנשים שלא היינו בקשר איתם, ולא בעיני כל מיני אנשים ששונאים אותנו. לא מדובר פה על המלאקים ולא על בבלים ולא על רומאים, מדובר פה על חברינו. בעזרת השם, אם המחשב יעבוד, נראה לכם סרט שמדגיש את זה יפה משנת 1947. מה קרה למחרת כ"ט בנובמבר בארץ, בירושלים, עם חברינו שהיינו בקשר איתם יום לפני כן. אבל לפני שנראה את זה בסרט, בעזרת השם זה יעבוד, בואו נראה את הכתבה הבאה שאומר כך. הכתבה הבאה הוא לא היסטוריה עתיקה, הכתבה הבאה היא ממש ממש מהזמן האחרון. תסתכלו על התאריך 27 ליוני 2011, לפני יותר מחודש. זהו. ניצל מלינץ', ילד הביא עשרות עם רצח בעיניים. נחשון יצא מבית החולים הדסה הר הצופים עם ה-GPS, וה-GPS טעה. קרה לכם פעם שה-GPS טעה? קורה. הוא לא נמצא עכשיו בכפר ערבי, הוא לא נמצא עכשיו במקום מסוכן, הוא נמצא בירושלים, עיר הבירה של מדינת ישראל. וה-GPS שלו הולך, בסדר? עדיין לא. ה-GPS שלו עובד וטועה בדרך, והוא נכנס לכפר ערבי בסביבת ירושלים. ובואו נראה מה קרה. ממש כשעשיתי את הפנייה ולא הבנתי באיזה בעיה, מיד לאחר שפניתי הגיע ילד קטן בן 12 והתחיל לצעוק יהוד, יהוד. כל קריאה שלו הביאה עוד עשרות אנשים. אתם יכולים לראות את התמונה של הבן אדם. הוא נכנס לכפר ערבי, כל מה שילד קטן היה צריך להגיד זה המילה יהוד, יהודי, ומיד התנפלו על הבן אדם הזה, כמעט רצחו אותו. ברוך השם, כמה אנשים בכפר ברשות המוכתר הצילו אותו, הוא יכול לספר את הסיפור שלו, אבל תראו איך הוא נראה כאשר שכי ומאוס ששימוני בעדרי חבריי. לא בעדרי אויביי, לא בעדרי הנאצים, לא בעדרי המלאקים, ולא בידי הבבלים, ולא בעדרי הרומאים, אלא בעדרי חבריי, שכנינו פה בירושלים. ואני לא רוצה חס וחלילה להכליל על כולם, אבל תראו מה קורה. בן אדם אומר יהוד יהוד, כולם מתנפלים עליו. חשבתי שאולי זה מקרה ייחודי, קורה לפעמים, יש תמיד עשבים שוטים בכל סביבה, אבל תראו מתחת, כתבה מאותו יום, נאמר סרט אימה בכפר שליד הר הצופים. בנובמבר האחרון נכנסו ארבעה צעירים בניסיון ליש בכפר שנמצא בין שכונת הגבעה הצרפתית לבין הקמפוס האוניברסיטה העברית ליד הר הצופים. המקום, הדבר הזה הוא לא חדש, הוא קורה כמה וכמה פעמים. כל מה שצריך זה להגיד יהודי נמצא באזור, ותראו מה קורה. אתם יכולים לראות את הציטוטים מהקוראן למטה ותבינו איזה שכי ומאוס ששימוני בעדרי חבריי, כדי להבין איך דבר כזה יכול לקרות. אנחנו נתחיל בתחילת הקינה עכשיו, ואני אעצור אתכם תוך כדי קריאה. מסך אחד מחובר. תסובב אותו. אוקיי, אנחנו מצטערים, עשינו ניסיון אתמול, הכל עבד, דאבוננו, המסך השני לא עובד, אבל אנחנו לא יודעים מדוע. אז בינתיים נעבור עם מסך אחד, אנחנו מקווים שאנשים גם יראו, אם לא תזיזו קצת את המחיצה בשביל הצוותים, ואז תוכלו לראות גם את השכבים השונים של המצגת.
Yeah, time. Yeah, time. Yeah, but I don't think they could think of it. I don't think they could.
Okay. כפי שאמרתי לכם לפני כן, תראו את הסרט של עדרי חבריי, כ"ט בנובמבר 1947, האום מכריז על תוכנית החלוקה שמותר לעם היהודי להקים מדינה במדינת ישראל, להקים מדינה פה בארץ ישראל, ותראו את התגובה של תושבי ירושלים באותו יום. זה עובד? שנייה, נתחיל את זה עוד פעם. סליחה.
העם הפלסטיני מהמדיהם לא היו מוכנים להשאים החלטת האום וברחו בפולות.
נתחיל את זה מההתחלה. דברים בארץ, חבל על אדם שישפך, יש הסכם חשאי במגירה, אבל צחי ומאות ישימו לי בעדרי חבריי. אני חוזר לראשית דבריי, אין לי מושג לאיזה תקופה אליעזר הקליר מתכוון בקינה הזאת, אבל מה שבטוח הוא שהוא כתב את זה בצורה כל כך עמומה ונדמה לי בכוונה. הוא לא רוצה שנדע את התקופה. נתחיל את הקינה, שבת קורומני. אני אעצור אתכם תוך כדי האמירה. שבת ומני שמיוני אוכרי, שיחי ומאוס ושימוני בדרי חבריי. צעקות המשכן מזכות דבריי, צעקות עבוב לגור גיבוריי, צפקו כף ומעדו איבריי, כפילה כל אביריי. נפלה עודנו בצול דחויה, איני חיכתה לחזון בן ברכיה, תילי הגלגל חבויה. לפני שנמשיך, שכחתי לפני כן באותו אהבת חינם להזכיר שכמעט כל הפירושים שתשמעו היום אני זכיתי לשמוע במהלך השנים משני מוריי לענייני קינות, הרב צבי שוויינרב והרב ג'י ג'י שחטר, למי שמכיר מארצות הברית. שניהם כל שנה בשידור ישבירים את הקינות, עוברים עליהם בצורה דייקנית, ואפשר לראות את זה גם היום אחר הצהריים באינטרנט. אני עומד מבחינתי על גבי הלבנות שהם בנו, ולכן אני רוצה לעסוק גם באהבת חינם ולהוקיר תודה להם על כל מה שתשמעו היום. בשורות הבאות אנחנו נקרא על כמה וכמה אירועים, מה שמשותף לכולנו שאף אחד מהם לא קרה בתשעה באב. נתחיל מההתחלה. איני מעוללת ביוונית נחויה. אם תסתכלו בדף המקורות, בראשית דף מספר 4, תראו את המקור במסכת סופרים, מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. נאמר בצורה מפורשת שאכן אותו היום שתרגמו את התורה ליוונית היה יום קשה לישראל. הבאתי את המקור ההיסטורי מאתר דת ותוכלו לקרוא את זה אחר כך. מה שבטוח שתרגום התורה ליוונית לא קרה בתשעה באב. מתי זה קרה, מישהו יודע? קצת יותר בקול. בטבת, נכון. י' בטבת זה צום על תחילת המצור, ואם אתם זוכרים, בעצם לפני י' בטבת, ט' בטבת, ח' בטבת, זה היום שזה קרה, מה שבטוח שזה לא קרה בתשעה באב. נעבור הלאה. האירוע השני, על פני פרט נופצו חסידיה. על פני פרט, מישהו יכול להגיד לי על מה זה מדבר? אם תראו בדף המקורות, אין לי מושג על איזה משלושה אירועים הבאים זה מדבר. יכול מאוד להיות שזה מדבר על גירוש האדם מגן עדן. תסתכלו בצד שמו של הדף, תראו שבגן עדן יצאו מזה ארבע נהרות. אחד מהנהרות שיצאו מגן עדן היה אותו נהר שנקרא נהר פרת. מצד שני, לא מדבר על גלות האדם מגן עדן, אלא על גלות עשרת השבטים מארץ ישראל. תסתכלו בצד ימין של אותו טבלה, ספר מלכים, בימיו עלה פרעה מכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. ולהוסיף עוד מלך לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת. אנחנו רואים שגלות עשרת השבטים עברה גם ליד נהר פרת. או אפשרות שלישית, שזה לא מדבר לא על גלות עשרת השבטים, ולא על גלות האדם מגן עדן, אלא על מה? על גלות בבל. אם תסתכלו בעמודה האמצעית של דף המקורות, תראו שם, בשלושה במאה חשוון שואלים את הגשמים, רבי גם גמליאל אומר, בשבעה בו, 15 יום אחר חר, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. אנחנו יודעים שבעצם עד היום אנחנו מתחילים בזין מר חשוון, מכיוון יש לנו ציפייה שאנשים מבבל יגיעו לארץ, עלייה לרגל לחג הסוכות, ולא יוכלו לחזור בזמן לבבל. אני חושב שרב אליעזר הקליר משאיר את זה עמום, אבל בכוונה תחילה משאיר את זה עמום, מכיוון שהוא רוצה שנחשוב על שלושת האירועים. מה שמשותף לכולם הוא ששתיים מתוך שלושת האירועים לא קרו בתשעה באב. אנחנו עוברים הלאה בקינה לפחד חטא שילה. כולנו יודעים מה זה שילה, כולנו יודעים ששילה היה במשכן. מה שלא בטוח פה זה על איזה שילה מדובר. יש הכוח. תקרבו קצת את המסך, אוקיי. תודה לאראל, תודה ליאיר ויחיאל, ברוך השם המסך השני עובד. אז מי שקצת הרס את הצוואר שלו יכול עכשיו להסתכל בצורה יותר נוחה. פחד חטא שילה, פחד חטא שילה, כנראה שמדובר על חורבן המשכן בשילה. אם אתם תסתכלו בדף המקורות, תראו שהרמב״ם מדבר על משכן שילה באורו, כיוון שנכנסו לארץ האמינו משכן בגלגל 14 שנה כפששו וחלקו, ומשם באו לשילה ובנו שם את בית של אבנים, ופרסו יריות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה, ושין צמח תת שנה עמד משכן שילה. שוב רבי אליעזר הקליר עומד בתשעה באב, מתחיל את הקינות, ועל מה הוא מדבר? על חורבן שילה. בטוח, אבל בטוח הפעם, שחורבן שילה לא קרה בתשעה באב. ואחר כך הוא מדבר על חזירי יער. הרב סולובייצ'יק חשב שחזירי יער, הכוונה היא לאירוע שמתואר פה מאבות רבי נתן, שהביאו חזיר והקריבו אותה בבית המקדש. אני קורא, הביאו לו מסרים של ארס ונתן לתוך קשת של זירים, והיה מכה בהן על החומה עד שפרץ בה פרצה. הביאו ראש חזיר ונתנו לתוך קשת של זירים. אתם יכולים לראות פה את המקור מספר מכבים, לא נקרא את זה בפנים. שוב אירוע של הבאת חזיר לבית המקדש, שוב אירוע שלא קרה בתשעה באב. אחר כך אנחנו מדברים על האירוע, כולנו יודעים שבנוב, בנוב היה אירוע מצער מאוד, ושאול המלך הרג את כהני נוב. למה שאול המלך רצה להרוג את כהני נוב? מישהו זוכר?
Okay.
כי הם עזרו לדוד. יפה מאוד, תודה. עזרו לדוד, ומכיוון הוא רצה להרוג אותם. אתם יכולים לראות פה את האירוע משמואל א', למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב, ויאמר המלך מות תמות אחי מלך אתה וכל בית אביך, וללא כל בעיה שאול המלך יהודי הורג לא פחות ולא יותר מיהודים, ובסופו של דבר נוב נחרבת. ובסופו של יום, לפני שנמשיך פקינה, תסתכלו על ראשית דף המקורות בדף 5, שבה רבי אליעזר הקליר מדבר על בן דינאי. מי זה בן דינאי? בן דינאי, המשנה בסוטה אומרת, מי שרבו הרוצחים בטלה הגה הרופה, מי שבא אליעזר בן דינאי, חזרו לקרואו בן הרצחן. בן דינה היה יהודי רוצח, שרצח המון המון יהודים אחרים, עד כדי כך שבטלה עגלה ערופה, היו כל כך הרבה נרצחים בסביבות ירושלים, בסביבות ארץ ישראל, שלא היה סיבה כבר להעביר. עברנו עכשיו על כמה וכמה אירועים בקינה, מה שמשותק לכולם הוא שאף אחד מהם לא קרה בתשעה באב. כלומר התורה ליוונית, לא נהר פירת אולי אבל לא בטוח, חטא שילה ודאי שלא, הבאת חזיר לבית המקדש ודאי שלא, ובן דינאי ודאי שלא. נמשיך פקינה. איני מעולל עצה וניחם ויקרא לבחייה, ונמלא אני בוכייה. על פני פרות נובצו חסידיה, פלגי סוף זכה כערו יסודיה, פחד חטא שילה תחף סודיה. פחוס עצו חזיריה, ראי חסידיה, פצו מעשריה לנידיה, פרסה ציון בידיה, על הר ציון צדו שעוני מדני, צפו על ראש אדוני, שמתו בנוב לעמוד אדוני, סוד נצרת לאורי מדני, צעק עמי בימי בן דינאי, צדיקו אדוני. אתה קלים הכבדת עמידי ירומוני, קרבת בו אליי ויחר אימוני, קראתי לי ישבי גבעון עוד הם זרמוני, קולי להשמיע בערב יגרום אמוני. עכשיו אנחנו מגיעים ואולי הקטע הקשה ביותר בקינה הזאת לעם ישראל מדורי דורות, דבר לא השתנה, תקנו אותי אם אני טועה. אנחנו נקרא עוד שנייה, קראתי למאהבי המה רימוני. עם ישראל נמצא בבעיה, עם ישראל נמצא עכשיו במצר, הוא קורא למאהבים שלו, הוא קורא לאנשים שהיו אמורים לעזור לו. איך אנחנו קוראים לזה בלשון פוליטית נקייה? בני ברית. אנחנו יודעים איזה מדינות אוהבות את מדינת ישראל. אנחנו יודעים איזה מדינות אמורים להיות החברים הטובים ביותר של מדינת ישראל. ובדרך כלל אנחנו חברים. אבל כשאנחנו נמצאים במצר, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע, קראנו להם, והם רימו אותנו. תסתכלו על הביוגרפיה של אבא איבן. אבא איבן, שר החוץ של מדינת ישראל לשעבר, כתב אוטוביוגרפיה, ובאוטוביוגרפיה שהוא כתב באנגלית, היה קצת מוזר לי ששר החוץ של מדינת ישראל כותב באנגלית, אבל מי שהכיר את השף שהוא אי פעם יכל לדבר עברית ולא המבטא האנגלי הכבד שלו, אבא איבן כתב שכאשר במלחמת ששת הימים בתקופת ההמתנה בא נאצר וחסם את מצרי טהרן, חסם אותם להעברת סחורות על אוניות למדינה, הוא כמובן הוציא מהמגירה את ההסכם המפורש עם האום. ההסכם המפורש עם האום שאמר שאם וכאשר מצרים אי פעם יבקשו או יעשו דבר כזה, חס וחלילה אנחנו נצא נגדם. אז אתם זוכרים את הסיפור, איך התחיל מלחמת ששת הימים, יום העצמאות 1967, נאצר ביקש יפה כוחות האום לעשות מה? להתפנות מאיפה? מסיני, נכון. אז מה היה התגובה של האום עם ההסכם המפורש? הוא כותב במפורש פה, ואתם יכולים לראות את זה במקור. לא עזר כלום. מה עשו האום? נענו לבקשה, למרות כל ההסכמים הכתובים, למרות כל מה שסוכם ביניהם, בסופו של דבר קיבלו בקשה מנאצר והתפנו. קראתי לי מהווי, היי מרימוני. עוברים הלאה קצת, עוברים את תקופת ההמתנה, מגיעים למלחמת ששת הימים, פורצת המלחמה. ערב המלחמה, מי שקורא את כל התיאורים יכול לראות שלא היה דבר שלוי אשכול עשה שהוא לא תיאם עם ארצות הברית. לא היה דבר אחד שמדינת ישראל עשה שלא תיאמו עם ארצות הברית. למה? תסתכלו בעמודה השמאלית, סליחה הימנית, ערב מלחמת ששת הימים, הנשיא ג'ונסון, שהיה אז נשיא ארצות הברית, אמר, Israel will not be alone unless it decided to go alone. אם מדינת ישראל מחליטה ללכת לבד, היא תהיה לבד. אם לא, אנחנו איתם. פורצת המלחמה בחמישה ביוני 1967, יוצאת הודעה ממשרד החוץ של ארצות הברית בלשון הבא, Our position is neutral in thought, word and deed. אנחנו מה? ניטרלים. קראתי למאהביי, היי מרימוני. אנחנו חברים באום, תסתכלו על הכתבה הבאה, גולדסטון, אותו גולדסטון מדוח גולדסטון, קצת חזר בו מהביקורת הנוראית שהוא כתב על מה שקרה פה במדינה במלחמת עזה האחרונה. הוא חוזר בו, ותסתכלו על הכתבה מידיעות אחרונות, שאר חברי הוועדה לא מביעים חרטה. אנחנו חברים באום, אנחנו שומרים על זכויות האזרח, יש לנו במדינת ישראל חופש ביטוי, חופש דת וכו' וכו', אבל חברי גולדסטון לא חוזרים בהם. נמשיך בפינה. או, מי עבורי בטלו, אני קראתי למאהביי, היי מרים. למה רוח אפינו לטבח שמרו, ראית כי חתנו ראינו כמרו, ראית כי עמל וחס ביבויח כמרו, רבת ביד יחזקאל למקום כמו מרו, ראו ונחידי מגוי אמרו, ראה אדוני כי צרמי מיהי חמר מרו. השיבנו סיסי שימה לגוי ציאני, שיפתם רמות חצירי להדגייני, תפתי משוררי דביר זה ממולה דיבני, שמעתי זמורות אביכין לטעתני, שפרו ונדו חצת לבריאני. שמו כי נהנך אני, כי תמחקת בחי סוף פניך, תשיב להם גמול כעד חזות פניך, תרדוף לצלמון יועצי הספרונך, תיתן להבהב נוצאי פנינך, תקרא לשחרם כוס כמוס בפניך, תבוא כל רעתם בפניך, תבוא אל צר אשר כילנו, למבוא חמת בחימנו. חלך וחובר, קראנו על זה אתמול בלילה, חלך וחבר, חלך וחבור, אלו שתי מקומות שהגלו עליהם את עצרת השבטים. שוב אירוע שלא קרה בתשעה באב, אירוע של גלות עצרת השבטים, קרו עשרות שנים, אם לא מאות שנים, אני כבר לא זוכר אם זה עשרות או מאות שנים, לפני חורבן הבית. לחלך וחובר הקלנו זקנו וחור, ותולה קבלנו, רמה בית נעמך כולנו, זכור אדוני, מאיה לנו. אני רק רוצה לעשות חזרה מאוד קצרה על מה שגרנו. התחלנו באמצע, מאוד סמך. דיברנו על אוכרי, ושוב אין תקופה, זה יכול להיות אוכרי עכשיו במדינת ישראל, זה יכול להיות אוכרי במרוצת הדורות, אין תקופה. שיחי ומעוס וסימוני בעדרי חבריי, שוב לא כתוב באיזה תקופה. דיברנו פה בירושלים, דיברנו על אירועים של דורנו. חזון בן דרכיה זה חזון זכריה שעדיין לדאבוננו לא התגשם. פלאי גלגל, הניסים של גלגל, תרגום התורה ליוונית, נהר פרט, ים סוף, שילה, חזיר בבית המקדש, נוב, בן דינאי, יושבי גבעון, קראתי למאהביי, היי מרימוני, וכמובן, חלך וחבר. מה קורה פה? ונדמה לי שעכשיו אנחנו יכולים לענות על המייל ועל הכתבה שראינו בתחילת הדרך. אני רוצה שתסתכלו על הסרט הבא. יש כאלו שיגידו שזה קצת מצחיק שאני מראה קומדיה בתשעה באב. מי שיזהה את הבן אדם יראה את זה מאוד מצחיק, אבל בסוף הקטע תראו שזה לא מצחיק בכלל, כדי שנבין למה אנחנו דיברנו על כל האירועים שנמצאים עכשיו בתשעה באב, למרות שכל אלו לא קרו בתשעה באב. תסתכלו על צו הכרס שנמצא שם על הקיר, מדובר פה על בית כנסת. תסתכלו מקורות עמוד 6 לסכת תענית. הרב הבית בראשונה דכתיב ובחודש החמישי בשבעה לחודש וכולי, הגמרא לא מבינה איך יכול להיות שמצד אחד כתוב בשבעה לחודש נחרב הבית, אחרי זה כתוב בעשירי לחודש נחרב הבית. אז הגמרא אומרת כך: בשבעה נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, ותשיעי סמוך לחשיכה הציב טובו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו. כלומר, מתי נשרף רוב בית המקדש? באיזה יום? ביוד באב, לא בתשעה באב. לכן, היינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא כבעתי, אלא בעשירי. אז אומר רבי יוחנן, שאם אנחנו אבלים היום על חורבן בית המקדש, היינו צריכים לציין את חורבן הבית באיזה יום? ביום שרוב הבית נשרף, דהיינו ביוד באב. אבל דעת הרוב הייתה נגדו, ודעת הרוב ענן על תחלתא דפורענותא עדיפא. אומרת הגמרא שאנחנו מציינים את תשעה באב בתשעה באב ולא בעשירי באב בגלל התחלתא דפורענותא. מה זה התחלתא דפורענותא? פשט הגמרא היא שהיום שהתחילה השריפה בבית המקדש. אני רוצה להציע לכם שיש פה מחלוקת אדירה לגבי משמעותה של תשעה באב. לדעת רבי יוחנן, אנחנו מציינים היום את העובדה שהיה לנו בניין קדוש בירושלים וכבר אין. אבל לא כך דעת הרוב. דעת הרוב הוא שהיום אנחנו לא מציינים את חורבן בית המקדש גרידא. היום אנחנו אבלים על תחילת הפורענות, על העובדה שהפכנו מעם שהיה בו השראת שכינה וניסים והכל, לעם שיש בו פורענות. תראו את ההבדל בין הביטוי התחלת בפורענותה והרמב"ן במקור הבא. הרמב"ן אומר בהקדמה לספר שמות, והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. ואז הוא אומר בסוף דבריו, וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא ואישה שכינתו ביניהם, עד שבו אל מעלת אבותם, ואז נחשבו גאולים. הייתי רוצה להציע שאנחנו היום זכינו בהרבה מאוד דברים. זכינו ברוך השם למדינת ישראל, זכינו לירושלים בידינו, זכינו ללכת לכותל המערבי, אבל אנחנו עדיין רחוקים מלהיות גאולים. באותו יום תשעה באב, שנדלק אותו פתילה, בירושלים, בבית המקדש, התחילה תקופה חדשה לגמרי, תבנית אחר שלא הכרנו. מהי התבנית? פורענות. היינו גאולים, עברנו לפורענות. וברוך השם מאז זכינו בהרבה דברים, ואנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא על כל שלב ושלב, אם זה יום העצמאות, ואם זה שלבים אחרים שבעזרת השם יגיעו. אבל עדיין לא הגענו לשלב של הרמב"ן מדבר עליו של גאולים. לכן קראתי ליום הזה תשעה באב, לא על חורבן הבית. היום אנחנו מציינים את העובדה שעברנו מגאולים לפורענות. והפורענות הזאת התחילה עם חורבן הבית, עברה לגלות בבל, אפילו בית שני לא היה מי יודע מה, איי, שוב גלות, מסעי צלב, השואה, ואפילו ברחבי ירושלים אנשים מתפוצצים באוטובוסים. אנחנו עברנו משלב של גאולים לשלב של פורענות. והפורענות הזאת לא נגמרה, ולכן מבחינתי זכינו בהרבה, אבל אני לא חושב שצריך לשנות כי הוא זה תשעה באב, כי עדיין לא הגענו לחדש עמנו כקדם. אני מזכיר לכם שאתמול בלילה באיכה סיימנו את המגילה בביטוי חדש עמנו כקדם. לא עשינו משהו ואפילו בשבת. אם אתם זוכרים בשבת, גמרנו את ההפטרה בניגון הרגיל. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, בניגון הרגיל של ההפטרה. אתמול בלילה שאמרנו אשיבנו השם אליך ונשובה, באיזה ניגון השתמשנו? בניגון של איכה. למה לא בניגון אופטימי? כי עדיין לא הגענו לחדש עמנו כקדם. עברנו הרבה וזכינו בהרבה, אבל לא הגענו לזה. לכן תשעה באב זה לא יום של חורבן בית שהיה ואיננו, זה היום של תחילת פורענות שהסתעף ממנו, גם חורבן הבית וגם אירועים אחרים. תסתכלו בהמשך הגמרא בדף המקורות. הגמרא מנסה לחפש מקור, איך אנחנו יודעים שבית שני גם נחרב בתשעה באב, והגמרא אומרת, ובשנייה מנהלן בתניא, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. מה הכוונה? איך הייתם אומרים את זה בעברית פשוטה? מועד לפורענות. מה שמך? איתן מציע מועד לפורענות. הרב סולובייצ'יק באנגלית, שהוא הסביר את הקינות, השתמש בביטוי, מי שמבין אנגלית יבין, תשעה באב is jinxed. תשעה באב הוא מקולל. תשעה באב זה תחילת הפורענות. וממילא לא אכפת לי אם זה קרה בתשעה באב או לא. היום הזה זה תחילת הפורענות, וממנה יסתעף הכל. לכן הגמרא בראש השנה, במקור הבא, כאשר זכריה הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא, ההפקה בחודש החמישי? עכשיו בניין בית שני עומד כאן, האם אנחנו צריכים לצום בתשעה באב? והקדוש ברוך הוא אומר לו משהו מאוד מאוד לא ברור, משהו בסגנון של צום הרביעי וצום החמישי וכו' יהפוך לססון ולשמחה. יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ם, האם צמו בימי בית שני? תחשבו על זה. אתם חיים בתקופת בית שני. קמתם בבוקר וראיתם את עולת התמיד נקרב בבית המקדש. באותו זמן, צם או לא צם? אומר רש"י בצד ימין של הדף, ודאי שלא צם. יש כבר בית שני. לעומת זאת, אומר הרמב״ם שצמו מימי בית שני בתשעה באב. לא בצומות האחרים, אבל כן בתשעה באב. למה? כי יש בית, יש בניין, אבל הפורענות לא נגמרה. יש בית, יש בניין, אבל הפורענות לא נגמרה, ולכן בבית שני צמו. אתמול בלילה ראיתי דברי המהרש"א לגמרא, זה לא בדף המקורות, אבל אני אצטט לכם, רק הזמן שאמת ושלום אהבו. אבל באין עמכם אמת ושלום, תחזרו לצום, דהיינו בבית שני בזמן החורבן. אומר המהרש"א שבבית שני זה נקרא בזמן החורבן. תחשבו על זה. בית שני, בית המקדש, כבר הייתם בהולילנד לשעבר. איפה זה נמצא היום? במוזיאון ישראל, ראיתם את המודל של בית המקדש השני, תחשבו, אתם חיים אז, קמים בבוקר, רואים את בית המקדש, אבל אומר המהרש"א, שמה שאתם רואים זה טעות אופטית. אתם עדיין בתקופת חורבן. לא פחות ולא יותר, כי הפורענות לא נגמרה. ולכן, תסתכלו למטה על כמה וכמה אירועים שמציינים בתשעה באב, למרות שהם לא קרו בתשעה באב. דיברנו על תרגום התורה ליוונית, דיברנו על נהר פרת, חורבן שילה. אני עכשיו במקור של הרמב״ם, בתשעה באב חמישה דברים יראו בו, וביום, ובו ביום המוכן לפורענות, חרש התפוס את הרשע ממלכי אדום את ההיכל. מה זה באותו יום מוכן לפורענות? אותו יום שהתחילה בה הפורענות, כנראה שכל השאר קרה. לא אכפת לי שגירוש ספרד היה בזין באב ולא בתשעה באב. מהתשעה באב האורגינלי כל האירועים האלו קרו. ולכן אומר רשי, לא בדיוק רשי על דברי הימים, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות וקינותיהם על יאשיהו עד היום. ירמיהו העביר הספד על יאשיהו, ואומר אותו רשי שהוא לא בדיוק רשי, כשמזדמן להם שום צער ובחייה, שהם מקוננים ובוכים על המאורע, הם מסתירים זה הצער עמו, דוגמה בתשעה באב, שמזכירים קינות על ההרוגים בגדרות שירו בימינו. במקור הבא תראו מקום מהרב אפרים אושרי. הרב אפרים אושרי היה הרב בקובנה בתקופת בית שם, בתקופת המלחמה. הוא בגטו קובנה והוא אומר כך לגבי ליל תשעה באב. הנה בערב יום אמר של תשעה באב בשנת תש"ב, התאספנו בביתו של, אני לא יכול לקרוא את השם הזה, נפנן. אני אשכנזי, אבל אני לא יכול לבטא את השם הזה. כנראה שאני בישראל יותר מדי שנים. באנו לבית שלו לתפילה ולקריאת מגילת איכה ולקונן על חורבן בין מקדשנו ועל עם אדוני כי נפלו בחרב, וכן על קהילות הקודש של מדינות ליטא, קהילות של קדושים וטהורים, גאוני ארץ ונקיי טהרה. מה אומר לנו הרב אפרים אושרי? שבתקופת המלחמה בקובנה, מה עושים? באים לקרוא איכה וקינות, ותוך כדי דיבור, על מה מתכוננים, על מה מקוננים? על מה שקורה עכשיו באירופה. כלומר, האבילות של תשעה באב לא מוגבלת למה שקרה בתשעה באב. תשעה באב זה היום שהתחילה בה הפורענות, וממילא אנחנו היום נגיד קינות על כל הדברים שקרו בהיסטוריה היהודית, כי זה היום שהתחילה בה הפורענות. אם זה היה היום של חורבן הבית, היינו מגבילים את עצמנו לחורבן הבית. זה היום של פורענות, ולכן מדברים על כל הפורענויות. אם תהפכו את הדף לדף מספר 7, אני צילמתי לכם את הפרוטוקול של דיוני הכנסת ב-1977 בחודש אוגוסט, כאשר ראש הממשלה דאז מנחם בגין רצה לעשות משהו מעניין מאוד, להזיז את יום השואה מקו זין בניסן לתשעה באב. כידוע לכם, בקו זין בניסן לא קרה כלום. גטו ורשה, המרד של גטו ורשה כנראה קרה בפסח עצמו. אז כמובן בפסח לא מתאבלים. אז קו זין בניסן זה סתם יום. מחרו ביום הזה. רצה מנחם בגין להזיז את תשעה באב, להזיז את יום השואה לתשעה באב. ותראה מה הוא אומר. אני בעמודה האמצעית, ראש הממשלה מנחם בגין בכנסת, 1977, אני בפסקה החמישית מלמעלה, בעמודה האמצעית. באה אלינו השואה הזאת, ואז הוא אומר, תשעה באב הוא סמל של מקור תלאותינו וצרותינו. מאז נחרב בית תפארתנו, החלו יצורים של עמנו. לפני 1907 שנים, בכל ימי האבל שדיברתי עליהם חוברו לאותו יום. מנחם בגין, שהיה יהודי מסורתי מאוד אבל לא דתי, הבין בעומקות, אבל בעומקות, שהיום הזה מציין את הפורענות של עם ישראל מחורבן בית ראשון ועד היום הזה. הוא רצה ולא הצליח להזיז את יום השואה לתשעה באב. העיר בסוגריים שאם היינו זוכים לכך, זה היה דבר אדיר. היינו ביום הזה מאוחדים. לראו מה היה קורה. החרדים היו אבלים, החילונים היו אבלים, והציונים הדתיים היו אבלים, כולם באותו יום על השואה. כידוע לכם, ביום השואה שחל בניסן, החרדים לא בדיוק אבלים, ובתשעה באב, לדאבוננו, לא כל עם ישראל אבל. אם אולי מנחם בגין היה מצליח, זה היה דבר אדיר. אתם יכולים לראות בתחתית העמוד לפני הקינה הבאה מה שאומרת הגמרא לגבי ירושלים. ירושלים הבנויה עיר שמחברת ישראל זה לזה. הגמרא בזבחים אומרת, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. מוריי ורבותיי, הפורענות התחילה, ואנחנו היום מציינים לא את חורבן הבית, אלא את תחילת הפורענות, ולכן כל הקינות שנגיד, אנחנו נדבר על הפורענות. סליחה על האריכות, אבל נדמה לי שזה היה חשוב כדי להסביר את כל הקינות הבאות. מעתה והלאה נקרא יותר. אנחנו עוברים לקינה הבאה, קינה מספר י', איכה ישבה חבצלת השרון. הקינה הזאת מדברת על כך שכל ערי הכהנים ברחבי ארץ ישראל נחרבו. אתם יכולים לראות בסוף כל קטע את שמות העיירות של הכהנים. ציפורים, אייסלו, בית לחם, יוטפת, אלייבו, כבר עוזיאל וכו'. למה יש לנו קינה על ערי הכהנים? מה הקשר לתשעה באב? מישהו יכול להגיד לי מה הקשר לתשעה באב? אז ערי הכהנים נחרבו, זה חלק מהעניין, אבל מה הקשר לתשעה באב? ברקע אני אשים סרט על בית המקדש, ואני רוצה שתחשבו מה הקשר לתשעה באב. תסתכלו על המסך מצד שמאל שלי.
בגלל שהמפצל היה שבור, שני המסכים עבדו, אבל מאוד מאוד חלש. ברגע שניתקנו אחד, המסור בכוח התמקד לשם, רואים טוב. עכשיו טוב שם חזק. בגלל שם החלק לא ראו בשניהם כלום. אז זה טוב. זה נראה את המסך, אנחנו רואים את זה טוב.
רואים את זה משם?
Okay.
Don't use English. יכולים לראות תוך כדי דברים את הסרט, אני חיביתי את הווליום, כדי להסביר לדעתי למה יש לנו עכשיו קינה על ערי הכהנים. אם תסתכלו תוך כדי בדף המקורות, תראו שהיה לדוד המלך רעיון אדיר. הוא קבע משמרות לעבודה בבית המקדש. משמרות לעבודה בבית המקדש, דהיינו כהנים לביאים בישראל. כהנים הקריבו את הקורבן, לביאים שרו, וישראל התפללו. אני קורא לכם ממסכת תענית, משה תיקן להם ישראל שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, והשמואל ועמידם על 16, בא דוד ועמידן על 24. אומרת הגמרא שם, וכי איך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לביאים ושל ישראלים, הגיע הזמן למשמר, כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסים לעריהם וקוראים במעשה בראשית. תראו דבר אדיר, דבר אדיר. אני יושב בבית באפרת, ואני מרגיש קשור למה שקורה בבית המקדש, שכאילו הקורבן שלי נקרא. למה? כי יש שם נציגות של כל כלל ישראל, יש כהנים, יש לוויים, ויש ישראלים. כהנים מקריבים, נביאים שרים בישראל מתפללים. היום לעומת זאת, מה המצב? מי שעכשיו יושב על הרצפה ואומר קינות, אומר קינות. מי שלא יושב פה, אני לא יכול להגיד שהוא מרגיש קשור למה שקורה פה, הוא לא פה. אם אני בבוקר התפללתי במניין, אז אני התפללתי. אבל אם אני לא הייתי שם, זה לא קשור אליי. אבל פעם היה לנו את הבניין האדיר הזה שאתם רואים על המסך. הבניין האדיר הזה, בסופו של יום, כל עם ישראל, בין אם הוא גר בגליל, הוא הרגיש קשור אליו, כי היה שם הנציגות של כלל ישראל, כהנים, נביאים וישראל. ולא עלינו היום, מי שלא נמצא, הציף. תראו בתחתית אף המקורות, בעמוד מספר 7, בית כנסת שכולה כהנים, כולם עולים לדוכן, למי מברכים? אמר רבי זרע, לאחיהם שבשדות. אז יש לך בית כנסת, כולם כהנים, כולם עולים לדוכן, חוץ מהחזן. החזן אומר, יברכך השם וישמריך, הכהנים חוזרים, מי אומר אמן? מי אומר אמן? אף אחד, כי זה גיר שכולה כהנים, כולם נמצאים פה, לא שם. זאת אומרת, הגמרא, הם מברכים את העם שבשדות. העם שבשדות. אומרת הגמרא, אתם יכולים לחלום, זה לא יקרה. ואני מצטט, עם שאחורי הכהנים אינן בכלל ברכה, לא קשיא, הדא אנסה, הדא לא אנסה. אם אתה אנוס ולא יכולת להגיע לבית הכנסת, בסדר. אזי אתה, היום, יכול להתברך מהכהנים גם אם היית בבית. אבל אם לא היית שם, בגלל שלא רצית להיות שם, היית בעבודה, היה לך עיסוק אחר, הפסדת. הנאום אנחנו נמצאים במצב שמי שלא עושה לבד, לא קשור. אבל הפסדנו ביום הזה בניין אדיר, התחילה פורנות על בניין אדיר, שבא גם אם לא היית שם, היית קשור אליו. כי זה היה נציגות של כלל ישראל שעסקה בקורבנות. ולכן אנחנו אומרים, תהפכו את דף המקורות לאמור מספר 8, מי שאומר קורבנות בבוקר, ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו, ולהיות כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, תראו את המשולש הזה, נציגות של כלל ישראל, ואתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו, ולא לוי בדוכנו, ולא ישראל במעמדו. לא רק שאין לנו בית מקדש, אין לנו את העובדה, את התחושה שאני פה, ומשהו קורה בשבילי שם. לכן אנחנו מקדישים קינה שלמה לכהנים. בואו נקרא את הקינה. איפה ישבה כבצלת השרון, לדמם רון מפה נושא ארון, ונער ממשמורתם כהנים, בני ארון, כי נמצא בית, במסרבי מרון, בכל תתקן מחומשת כפרים, כי נהרה כהן ונביא ביום הכיפורים, ועל דמו נשחטו פרחים כפירים, ונדעו כציפורים כהני כיפורים. קלתה מהשק על המקושתה, בעבון מעשבות ושמיטה, ובארבעת שפטים הושפעתה, ומדיעה ושעתה משמרת מפשיטה, דרכי אחד הממו כנפרץ כותלו, והמיל כנקרא פתילו, בוטח ושפל מטילו, בין המשתילו, כהן היתלו, היו מליבים בלוחמי לחם, כי ביטלו הלא פרס לרעב לחם, לרעבו וצמו ממים ומלחם, כבוטלו שתי הלחם מבית לחם, ויצא הדלון בכסף נכפת, ותמורו עשר הרשות נכפו מנורד נכפת, כבשו בלחם ופת, נלכדה יצפת. זכה זמן השנה סלח ונשמע ישיבו, והטענות אמן לא עבו, לענב הרוס עבו ורבו, וקצו בהול עבו, כהני אלבבו. והתחתך ואמרה לאליזל, והליגה ותייתה בחוזייל, עבור כן ותנאה במרסיזייל, ויצא ממעונל כבר וזייל, תומתה הכניפתה ונער הרב החובל. וענה נבק ורגליו כאבל, ואין נתקר בל וכהני ארבל. ידו פרצה בבית גבול ככלי אפויה כגדור המבול, כיפו אישית לחיבול וניבול, ויצא בחבל כבול, כהן כבול. כל אמר כוננו קינה, כי הכיסו לאל קנה, בגוי נבל אותו קינה, ונד אדם מקינה, משמרת קנה, לא למרו מים צפת וחסד אחר שקיפת, ובחיזוק מוסר הופעה ונערס ונפעת, כהן צפת. ממרום אשמיע מיני תיתון, ויקטני בעיוורון ובשיגעון. עד עלה יבוא נוב וגבעון, שוב שימו לב, נוב וגבעון בתשעה באב, לא קרה בתשעה באב. ונע ממעון משמרת ונעמון, נפקד על עבון וניחב, תרשבתי ענונה בבלייו, ודוממתי מלצפצף במינים ועוגה, ונשא עליי קינה משמרת נשפב. תפילה חולה בירי מורה הוריה, אבל הנזכה לי עקידת מוריה, מרוב מרד ומריה, ושגה עירום בריה, משמרת מהריה. אגבי חשוף חושים והריחו מענית, והריחו עלי חרב וחנית, והרבה תשומות וצענית, ומצורה סוכנית יצאה ידנית, פרסה ואין ידעת, שולח כאילו אמינה באשכן ושלוח, והושפטה בריד מלח ואין שמן ממולח בראש ממלח. צדיקו אדוני כפי הוא מרד, והרוע רוע ביסוד ברד, ותמור עזו וזמרת עיניים עליה נחת, ובחצבי ארץ מזרק ושמרת נוצרת. קראתי בצרדי ולא קרא, וקוננתי ביער בערב. עכשיו יש התייחסות לנר המערבי שקבע. אם תסתכלו בדף המקורות, תראו שהיה נר מערבי בבית המקדש, הערבי הזה קבע. אחרי פטירתו של שמעון הצדיק, תראו את המקור. 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, הרע הגורל בימין וכו', והיה נר מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק ופעמים קבע. אירוע מאוד מצער, היה תמיד נס בבית המקדש. נר המערבי לא קבע, לא משנה מה, נר המערבי לא קבע, והנס הזה הפסיק לקרות, תוך כדי בית ראשון, לא בחורבן בית ראשון, הרבה שנים לפני כן, ושוב בפינה הזאת מדברים על זה, למרות שזה לא קרה בתשעה באב. נמשיך הלאה. וריח לא ערב, ואכלה ערב, כי הוסרתי כענייה, בתענייה וענייה, ועדתי כצון לטבח מנויה, ונעה מכונייה, מגדם מונייה, שם הוא כי ניצמתי בצחנה, וסתמני תכינה, ולא נתן לי רחמים וחנינה, ונרקיית חננה, כפר יוחנה, שם הוא כי יצא ונשרפה דת מרום שוביה, והושעתי לשמה וערבוביה, ומייצר חבויה גלתה בית חוביה. תבורה צמוני יד אמין, ושתו שערי שוממין, וישיב אחו ימין, ובעבון צלמין, נהג עם טון צלמין. תבוא תמריח, וחושקי תזריח, וחדש את מותינו תפריח, וריח מחוקנו כגדם תריח. ומשולחנך תאריח, שולי חמת אריח. נעבור עלה עכשיו לקינה הבאה, אי קוף. קינה מספר י' ג' אי קוף. שנה שעברה, שבוע וחצי לפני תשעה באב, נפטר מורי ורבי הרב עמיטל, זיכרונו לברכה. אני קיבלתי על עצמי שנה שעברה לא לדבר עליו, כי לא רציתי לערבב בין אבלות ישנה, אבלות על החורבן. אני הרגשתי אישית על פטירתו של מורי ורבי. אני יודע שנמצאים פה כמה וכמה תלמידים שלו. אני רק יכול להגיד בנימה אישית, שבוחן כליות בלב יודע עד כמה אני מתגעגע אליו, ועד כמה הוא חסר לי. ילדיי יודעים שאין כמעט שולחן שבת שבשנה האחרונה לא דיברנו עליו. והייתי רוצה לשתף אתכם היום בדבר אחד שהוא לימד אותי, שהשפיע עליי לגמרי, מעבר לתשעה באב ומעבר לקינה שאנחנו אומרים, אבל מסביר את הקינה הבאה. הקינה הבאה היא ממש טרוניה כלפי מעלה. הקינה הבאה, אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, איך העזת לעשות את זה? לא פחות ולא יותר. אני עכשיו אומר בלשון המעטה, כי הקינה יותר גרועה ממה שאמרתי עכשיו. אנחנו באים כלפי מעלה וצועקים, איך העזת להחריב את בית המקדש? איך העזת את זה לעם ישראל? לא פחות ולא יותר. אם תסתכלו בדף המקורות, תראו, שיש בעם ישראל, במקורות שלנו, שתי תגובות לטרגדיות. התגובה הראשונה זה מה שקראנו היום בתשעה באב, בצד שמאל של הגף, איכה ישבה בדד, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, צועקים כלפי מעלה, איך יכול להיות? ממש צועקים. איך העזת להחריב את בית המקדש ולתת לבבלים ולרומאים ולצלבנים ולנאצים להרוג רבבות אלפי ישראל? מצד שני, מהי בדרך כלל התגובה היהודית לטרגדיות? תסתכלו בצד ימין, צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי. אם תסתכלו במקור אחר כך, מאיכה רבה, תראו שמי אמר את המשפט הזה. תסתכלו במקור, מי אמר את המשפט הזה? יושיהו. מתי יושיהו אמר את זה? כשהרגו אותו. אתם זוכרים את הסיפור? יושיהו המלך היה צדיק, אבל צדיק בכל הדורות, לפניו ואחריו היו מלכים רשעים, והוא היה צדיק. ואתם זוכרים את הסיפור? מצרים רצו לצאת למלחמה נגד אשור, רצו לעבור דרך ארץ ישראל. אמר ירמיהו ליושיהו, אמר יושיהו לירמיהו, תעשה לי טובה, אל תתערב, תן לו לעבור, זה לא העסק שלך, אל תתערב. מה ענה לו יושיהו? יש לי קבלה משלי, לא לתת לחרב לעבור בארצנו, ולכן הוא עמד מנגד כאשר מצרים באו להילחם, באשור. נו, כידוע, יושיהו לא היה חזק כמו מצרים, הרגו אותו, כמו שאתם רואים פה, באלפי כדורים. אני קורא מהמדרש, 300 חיצים הורו בו, וכאשר זה קרה, הנביא ליושיהו לראות מה המילים האחרונות שהוא יגיד עלי אדמות, ומה הוא אמר? צדיקו השם כי פיהו מריתי. צידוק הדין. לא תרוני הכפי מעלה, אלא צידוק הדין. ואולי הגמרא הבאה היא הגמרא המכרעת ביותר לגבי צידוק הדין. משה רבינו עולה למרום, רואה את הקדוש ברוך הוא מלביש כתרים לאותיות. שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מלביש כתרים לאותיות? עונה לו הקדוש ברוך הוא, יש איזה בן אדם בעתיד, קוראים לו עקיבא, ואותו עקיבא ידרוש אלפי דרשות מהכתרים. אומר משה רבינו, תראה לי אותו. את הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אראה לך אותו. והוא רואה את רבי עקיבא מת במיטה, רצח אדיר, צורקים את בשרו במסרקות של ברזל ומוכרים את הבשר שלו בשוק. אז אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, זה מה שאתה רבי עקיבא, אחד מעשרי עשרה הרוגי מלכות. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אל תגיד דברים כאלו. שתוק זה לא רק אל תגיד את זה. שתוק זה אומר, בלשון יפה, תסלחו לי על הביטוי, תסתום את הפה. זה העסק שלי, זה לא העסק שלך. אז מצד אחד, הוניה כפי מעלה, איכה ישבה בדד, איכה ישבה כך וכך, ומצד שני, צידוק הדין. איך אפשר לאזן בין שני הדברים? אמר הרב סולובייצ'יק, שכל השנה כולה זה צידוק הדין, ורק בתשעה באב אפשר להגיד, הוניה כפי מעלה. אני אישית רוצה לתת לכם פירוש אחר, על פי דבריו של הרב עמיטל. אבל לפני כן, בואו נראה את הסרט הבא. הסרט הבא של העניות העתי יסביר לכם עד כמה זה קשה לבן אדם לקבל את גזירת הקדוש ברוך הוא. סליחה. תראו את דבריו של הרב מרדכי ברויר, חבר של הרב עמיטל, על מה אמר הרב עמיטל בנושא הזה. אפשר להגביר את הווליום? אפשר להגביר את הווליום? מצד אחד יש לנו 100% שאלות, ומצד שני 100% אמונה. והוא בא אפילו הבוקר. מה אפילו הבוקר? באנו לבית הכנסת, אמרנו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ברוך אתה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו. הקרע הגדול, הגיבור והנורא וכו'. ומצד שני, כמה דקות אחר כך יושבים על הרצפה וזועקים כלפי מעלה, איך יכולת לעשות את זה? אותו הקדוש ברוך הוא שלפני כמה דקות התפללנו לפניו, אמרנו ברוך, כמה דקות אחר כך אנחנו יושבים על הרצפה וזועקים כלפי מעלה. אותו ירמיהו שכתב את איכה וכתב זיקו השם טיפי ומריצי, תראו מה הוא כותב לגבי מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בפרק ב' של איכה, ואני שוב מצטט מדף המקורות. איכה יעיף באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. יעיף באפו, כאילו לקדוש ברוך הוא היה קריזה, והוא בקריזה הזאת, ואני מצטט, פעילה השם ולא חמל. ויבר ביעקב כאש להבה, הרס ולא חמל. ראה השם והביטה למי עולל תקו, ויותר מכולם דרך קשתו כאויב. ירמיהו הנביא מתייחס לקדוש ברוך הוא כאויב. אבל זה אותו ירמיהו הנביא שאמר, צדיקו השם כפי ומריתי, צידוק הדין. ונדמה לי שזה בעצם הפשט, וכך לימד אותי הרב עמיטל. ותרשו לי לספר לכם סיפור אישי. בישיבות נהוג לתת שיעור כללי. שיעור כללי זה לכל הישיבה. היה פעם שיעור כללי בישיבה, והרב עמיטל התחיל את השיעור בביטוי, יש לי היום בעיה ברמב״ם. חשבנו שזה נחמד, כאילו הוא קם בבוקר והיה לו בעיה ברמב״ם. הוא הביא את השיעור, הביא פירוש מהאבן האזל, הביא פירוש מהאור שמח, מרב חיים, הוא דחה את כולם. אז חיכינו, מה הפירוש? חיכינו, בסוף השיעור הוא אמר, הבאתי לכם כמה תירוצים, על כל תירוץ יש לי איזושהי בעיה, לעניות דעתי עדיף שתישארו עם השאלה מאשר שאני אתן לכם תשובות לא בדיוק טובות, השאלה יותר טובה מהתשובה, וסיים את השיעור. אני לא הבנתי, אני ממש לא הבנתי, אני זוכר באותו יום היה חתונה, עליתי על אוטובוס ללכת לחתונה, לא הבנתי. איך יכול להיות שראש ישיבה עומד, גומר את השיעור עם... התחלתי עם שאלה, אני גומר עם השאלה, השאלה יותר טובה. אין מנובל יותר גדול בהיסטוריה של העם היהודי מטיטוס הרשע. אם תסתכלו שנייה על המסך, מישהו מזהה את השער הזה? שער טיטוס. תראו מה כתוב על שער טיטוס. נביא לכם תמונה יותר טובה. טיטוס מגיע אחרי חורבן בית המקדש, חזרה לרומא, המנצח הגדול, החריב את בית המקדש, החריב את ארץ ישראל, והביא את כלי המקדש איתו. אבל זה לא כל מה שהוא עשה. תסתכלו בדף המקורות ותראו מה הוא עשה מעבר להיות מנצח. להיות מנצח, אני לא יכול להאשים אותו. מי שמנצח, הוא מראה לכולם שהוא מנצח, זה בסדר גמור. אבל תראו מה טיטוס עשה. מסכת גיטין, תף נון וב, עמוד ב'. ואמר, אי אלוהי מוצו חסי ובו. איפה הקדוש ברוך הוא? מי אמר איפה הקדוש ברוך הוא? זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? חזור ונכנס לבית קודשי הקודשים, והציע ספר תורה בעבר עליה עבירה, ונטל סייף וגידר את הפרוכת, ונעשה נס והיה דם מפספץ ויוצא. אני רק רוצה שתחשבו על זה בהיגיון. טיטוס עכשיו הוא המפקד העליון, הוא הרמטכ"ל, הוא כובש את ארץ ישראל. הוא עכשיו עסוק במלחמה. כשאני הייתי בטירונות, המנפי לימד אותנו מה זה מלחמה? מלחמה זה תוהו ובוהו. הוא ידע שאנחנו בין אישים מדברים בלשון התנכית, הוא אמר, מלחמה זה תוהו ובוהו. הגדרת מלחמה זה כאוס טוטלי. אז יש כאוס טוטלי, טיטוס עכשיו עוסק במלחמה, הוא אומר למפקד לעשות ככה, אומר לאוגדונר לעשות ככה, הוא אומר להוא לעשות ככה, אבל תוך כדי הבלגן, למה יש לו זמן? יש לו זמן להיכנס לקודשי הקודשים, לקחת זונה איתו, לחתוך את הפרוכת, ולעבור עליה עבירה. והיה דם יוצא, אז מה חשב טיטוס? דם יוצא, מי הרגתי? את הקדוש ברוך הוא. כנראה שהרגתי את אלוהיהם של ישראל, ואני ממשיך בגמרא. וכספו הרג את עצמו. לשון סגי נהור, חשב שהרג את הקדוש ברוך הוא. אבא חנן אמר, מי חמוך חסין יא, מי חמוך חסין וקשה, שאתה שומע נייתו וגידופו של אותו רשע, ושותק. וזה בהחלט מאמר קשה מאוד, של טיטוס הרשע, נכנס לבית קודשי הקודשים, ולא קורה לו כלום. לא קורה לו כלום. הוא חוזר לרומא, תראו את שער טיטוס על המסך, ולא קורה לו כלום. לעומתו, היה עוד שני בני אדם שנכנסו לבית קודשי הקודשים, ולא בדיוק יצאו משם בשלום. איך קוראים להם? נדב ואביהו? נדב ואביהו היו כמו טיטוס? כנראה, לא יודע מה היה אש זרה, כל הפירושים השונים, אבל כנראה שהתכוונו לשם שמיים. עשו טעות, אבל לשם שמיים? ומה קרה לנדב ואביהו? מתו. אז טיטוס הרשע מחרב מעלה ולא קורה לו כלום, והנה נדב ואביהו נכנסים ועל הפנים. אני לא היחיד שאמרתי את זה, הגמרא אומרת את זה, ותראו במקום במדרש תנחומה, טיטוס הרשע נכנס לבית קודשי הקודשים, גדר את הפרוכת, נכנס בשלום ויצא בשלום, ובני אהרון נכנסו להקטיר ויצאו שרופים. הדבר הזה עולה בקינה שנקרא כרגע, אבל רק העיר שהמנובל הזה, טיטוס, היה כל כך מנובל בהיסטוריה של עם ישראל, אבל מנובל בריבוע, שיש מנהג של יהודי איטליה, ציטטתי פה מעיתון מקור ראשון, מיתר רב אליהו בירנבוים, שאני עובד יחד איתו, שדיבר על מנהג יהודי איטליה, אף פעם לא לעבור מתחת לשער טיטוס. פשוט יהודי איטליה לא עוברים מתחת לשער טיטוס, מכיוון שזה המנובל. אין מנובל יותר גדול בהיסטוריה של עם ישראל כמו טיטוס. נקרא את הקינה, נגיד כמה דברים על סוף הקינה, שיש פה עוד סיפור מעניין מהחורבן. זכור את אשר עשה בפנים, שלף חרבה לפני ולפנים, נחלתנו ביש כתימי לחם הפנים, וגידר פרוכת בעלת שני פנים. ישומים כי אל במגן מאדם, וימדד כף במראה אדמדם, מימנו דלך והשאיר חיצב מדם, כי יצא מן הבית וחרבו מליד דם. על הגותו אבות גבר, ונתה אל ידו למולו להתגבר, מצרים וכל העם אשר בן גבר, ואני בתוך עיוויו ערוץ אליו בצוואר. אבותינו זרה שהכניסו בחורה ואכלה אש, וזה צורה זונה הכניס ולא נכבה באש. איך יכול להיות שטיטוס נכנס ולא קרה לו כלום, ואילו נדב ואביהו נכנסו ונשרפו, עבדים חיתו בסוכו לבת אש, ועל מן ברום שלח אש. בנפשנו טבענו כאותיק להישרת, וזמה ברון אישה ידבן להישרת, הורינו נמת ישקים לשרת, ולא מצא 93 כלי שרת. הוא שם את כלי השרת בפרוכת, והביא אותם חזרה לרומא, כמו שאתם רואים על המסך. נשים כשרו כבארית, בקרקע הבית מעליו הכרית. שרים לוקטו בבוא פריט, בבית קודש הקודשים תחנתו השרית. בחורים מבחור קצת ומחוזקים, את ההוא כיוזק ב-60 ריבו מזיקים, תקילים נבעת וכירשו משחקים, עשות לסונות ומצאו מזיקים. שבת נותן ויבוא אדמון, ויסובב חומה ויבעת המון, נפלה יובה על מיני פיסי לחלוס והמון, עד כינותש מדוק המון. על פתח הבית החל לבוא, ביד ארבע ראשי תפתריו להחריבו, על צד מערבי לזכר הסריד בו, וצג אחר כותלנו ולא רב ריבו. טיטוס הרשע, עם כל ההצלחות שלו, עם שער טיטוס על המסך, לא הצליח להחריב את מה? את הכותל המערבי. אתה כספת וירשית לפנות, ילדים אשר אין בהם, קולמו משם מפנות. למה רק שוגויים ולא שעת על המנחה פנות, בשבילך מארץ חוץ, בשלוש פנות. לפני שנמשיך הלאה, תסתכלו בדף המקורות בסיפור בסוף הקינה, מסכת גיטין, מעשה בדלת מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון, הרגישו בעצמם למים מתבקשים, אמרו, אם אנו טובים בים, אנו באים לחיי עולם הבא, דרש להם הגדול שבהן, אמר השם מבשן אשיב אשיב במצולות ים, מבשן אשיב מבין שני אריה אשיב, ממצולות ים אלו שטובים בים. 400 ילדים וילדות נשבים באותו גלות של בית שני, יודעים שישתמשו בהם למעשים לא צנועים, נגיד את זה בלשון נקייה. אז רצו להתאבד, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. לא ידעו האם יהודי שמתאבד על קידוש השם הזה, זה באמת על קידוש השם, או שזה מאבד עצמו לדעת. אנחנו יודעים עד כמה גרוע בהלכה היהודית מאבד עצמו לדעת. הם דרשו קל וחומר, דרשו את הפסוקים, ותראו מה קרה. כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולן ונפלו לתוך הים. הם שמעו את זה וכולם קפצו לים. אז מה עשו הילדים? מעניין מאוד, דווקא הנשים הם המנהיגות פה. הגברים או הילדים ראו שאנשים קפצו, אמרו אם הם קופצות וזה דרכם, אנחנו שעבורנו זה תועבה, חס וחלילה שישתמשו בנו, גם אנחנו נקפוץ, והם קפצו לים. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. כידוע לכולם, כמו שאתם רואים בדף המקורות, תשעה באב, אנחנו לא אומרים ביום הזה תחנון, אם יש היום לא עלינו לוויה, אנחנו לא אומרים צידוק הדין, אנחנו לא אומרים תפילות. אבל פתאום פה, איך התחלנו את הקינה, באיזה ביטוי? באיזה ביטוי התחלנו את הקינה? זכור, מה זה מזכיר לכם? יזכור. אבל ביזכור אנחנו אומרים יזכור אלוהים, למרות הוויכוח שעכשיו היה במדינת ישראל, אנחנו עדיין, אני חושב, בבית הכנסת נגיד, אל מלא רחמים, ויזכור אלוהים. אבל כאן אנחנו לא אומרים יזכור אלוהים. מה אנחנו אומרים? רק יזכור. לא יזכור אלוהים כתפילת יזכור, אלא יזכור. אנחנו חייבים לזכור את אלו שקידשו את השם בלי שהתבקשו לכך. כמו אותם 400 ילדים וילדות. כדי שאתם תראו דוגמה מהשנה האחרונה של אנשים שקידשו ואסור לנו לשכוח אותם, תראו את הסרט הבא. מכיר, מי שלא זיהה, משפחת פוגל הולכת הביתה ביום שישי בערב מבית הכנסת, מקדשת, אוכלת, פתח צוחקים קצת, עושים מה שכולנו עושים ביום שישי בערב, והולכים לישון. תוך כדי שהם ישנים נכנסים שתי טרוריסטים ליישוב איתמר והורגים אותם. הם ישנים, כמו שאתם רואים על המסך. ישנים לגמרי. הם לא חומלים על התינוקות שיש בבית, הורגים גם את התינוקת, גם את הילדים, גם את אמא וגם את אבא. כל זה בלילה אחד. מה עשו אמא ואבא? כדי שחס וחלילה יהיו במצב הזה, כמו שאתם רואים על המסך, מה הם עשו? הם יהודים. הם יהודים שגרים במדינת ישראל. זהו. לא עשו כלום. הילד החמוד הזה לא עשה כלום, הוא יהודי, וכמו שטיטוס שם על הספינה 400 ילדים וילדות רק בגלל שהם יהודים, מי שנמצא כרגע על גבי המסך נהרג בדם קר, בצורה אכזרית ביותר, רק בגלל שהם יהודים. תוך כדי התמונות נגמור את הקינה, ולא נשכח, אלא נזכור את כל השם במהלך הדורות, מ-400 ילדים וילדות ועד משפחת פוגל. השיבנו שיבו כבאו בנבחיים, ושיתפו עצמם יחד עם פול בים. שיר ותשפחות שוררו כעל ים, כי עליך הורדנו במצולות ים. כי תהומות באו על נפשם, כי זאת עומדות בעדנו ולא שכחנו חכינו לממשן. תקוותם נתנו לנשים מבשן, ובת כל נשמע אומה. למה תשען? מתחוניה כלפי מעלה, אנחנו עוברים קצת לשפר את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לאט לאט מבקשים שהקדוש ברוך הוא לא ישן ויזכור את משפחת פוגל, יזכור את 400 ילדים וילדות, יזכור את כל שהפילו עצמם לים על קידוש שמו הגדול. אם אתם רוצים לראות עוד דוגמה של הילדים וילדות שהפילו עצמם בים, תראו במקור הבא, לא נקרא את זה בפנים, מפאת חוסר הזמן, אבל בניו יורק טיימס, שלא בדיוק אוהד את היהודים, 1943, עמוד מספר 10, תראו ש-93 ילדים וילדות, במקרה הזה ילדות, בגטו של קרקאו, 93 ילדות היו בגטו, וכתבו מכתב לארצות הברית שהגיע, ובמכתב הזה נאמר שהם יודעים שהנאצים ישתמשו בהם למעשים לא צנועים, ולכן הם הורגים את עצמם לפני כן. אז זה לא רק היסטוריה של בית שני, וזה לא רק משפחת פוגל שנהרגו בידי אחרים. 93 ילדות בגטו קרקוב בזמן השואה. אני מציע לכולם, אם אתם לא יודעים או לא יודעות, תקראו את זה אחר כך. אני הרבה שנים מעביר קינות, ראיתי דברים נוראיים. אני אומר לכם עכשיו, בכנות מורה, אני קראתי את זה, אני לא יכולתי להפסיק לבכות. זה קרה, זה לא קרה, ויכוח היסטורי, אבל אין ספק שהמאמר הזה הוא פשוט נורא. פשוט נורא. ואם זה נורא, נעבור לקינה הבאה, אם תאכל באנשים פריים, קינה מספר י"ז, הקינה הבאה בספר. בקינה הבאה אני לא חושב שאתם צריכים הרבה מאוד דמיון כדי לראות אם תאכל באנשים פריים, אנשים כל כך רעבים שהם אוכלים את הבשר של בני אדם אחרים. כך היה בחורבן בית ראשון אחרי מצור נורא של 3 שנים. כך כנראה גם היה בימי בית שני, אבל אנחנו לא צריכים להתרחק עד אז. תראו את התמונות שיש כרגע, שזה דבר שקורה לנו ממש בדור שלנו, במאה ה-20. תסתכלו על המסך. תסתכלו איך הילד הזה פשוט מת ועוברים לידו. היה כל כך רגיל בגטו להיות ילדים מתים, אז פשוט עוברים לידו. התמונה הקשה הזאת. הרבה מאוד שנים לא הבנתי את מה שכתוב באיכה בראשית דף מספר 11. אם תאכלנה נשים פריים על אלי תפוחים. חשבתי שאם הווה אומר חס וחלילה היו נשים אוכלות את בשר ילדיהן. כתוב בתוכחה בפרשת החוקותיי, מקור השני בדף מספר 11. ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתי ממי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. אין ספק שקשה לנו להבין איך זה יכול להיות. השעה עכשיו 10:30, מתי התחילה הצום אתמול? 7:30, אנחנו כבר צמים מעל 12 שעות. אבל אנחנו יודעים שהצום ייגמר הערב באיזה שעה? 7:56, מדויק. 7:56, ויהיה לנו אוכל. מה קורה לבן אדם שמרגיש רעב כמו שאנחנו מרגישים הבוקר, אבל לא בגלל שאכלנו אתמול ארוחת ערב, אלא בגלל שלא אכלנו כמה ימים, ולא יודע מה כבר אכלנו אם אכלנו משהו, והוא כל כך רעב שהוא לא יודע אם ב-7:56 הערב יהיה לו אוכל. תראו את המקור הבא מאיך הרבה. מעשה באישה אחת שאמרה לבעלה, הדין ממונה לא הנימי סב מיני ופוק לשוקה, וזבו נקלום ונוכל ולא נמות. אומר אישה לבעלה, לך לשוק, תקנה לי קצת אוכל, שלא נמות. אנחנו רעבים, אנחנו במצור. אבל, כן, סב מיני ממונה לקח כסף ונפק לשוקה והלך לשוק, בא עמית בקלום ולא אשכח ומת. הלך לשוק עם כסף בידו, ולא היה שם אוכל. ולא היה שם אוכל, שהוא פשוט מת. הוא היה כל כך רעב שהוא מת. זה לא נגמר שם. אתון ואמרים לברי רבא. אותו אמא אמרה לבנה הגדול, לך את נפיקך מימם אבית אבוך. לך תראה מה קרה עם אבא. נפק ואשכם מית בגוי שוקה, הוא הלך לשוק וראה את אביו מת על הרצפה, כמו שאתם רואים פה בתמונה, שרה מתקה על הווי, תרפר אף הוא ומת כדי. הוא בכה כל כך הרבה על אבא שהוא גם הוא מת. עת הברי זעירי, בא הבן הצעיר, באו מינוק, היא באה לינוק מאמא, תינוקת, תינוק, באה לינוק מאמא, ואין חלב. אין אישה כי אין אוכל, ואם אין אוכל אין חלב. ביבי זה כלום, פרפר ומת. גם הבן הזה מת. רעב זה דבר נורא, זה תחושה נוראית. אם תסתכלו במקור הבא, מחקר שנעשה על כמה קלוריות הביאו ליהודים בגטו בזמן השואה. המשטר הנאצי הקציב מזון ברמות שונות לאוכלוסיות שונות, לארים הרכב תזונתי וקלורי מלא, למקומיים, לדוגמה לפולנים וללטאים, מחצית המזון, וליהודים רק רבע. כך לדוגמה, מעלת בדיקת התזונה בוורשה בשנת 1941, שהארים קיבלו מזון בערך קלורי של 2380 קלוריות, לעומת 220 ליהודים. 2380 לעומת 2000 ליהודים, ולכן לראות תמונה כזאת לא מפתיע אותי בכלל. אומר קוק צטניק, אתם בוודאי מכירים את הכתבים של בן אדם הסופר שבזמן משפט אייכמן התחיל לספר והתמוטט. יש את התמונה המפורסמת שלו מתמוטט בבית המשפט. לעתים קרובות אתה מגיע לסף העילפון מכאב הרעב. טוב היה אילו יכולת להתעלף, אך אותו רעב עצמו הוא שלופת את מוכחה כמו בשיני צוותות. הלוואי ויהיה כל כך רעב, כל כך כואב לי, אם רק הייתי יכול להתעלף, לא הייתי מרגיש את זה. אבל לא עלינו, לא יכולת להתעלף, מכיוון שהיית באמצע השואה. תראו את הקטע הבא, ואז נגיד את הקינה אם תאכל לנשים פריים. אדם רוצה לחיות, ותראו במקור הבא מספרה של דבורה ברגר, היה כל כך רעב גדול בשואה שאימא פעם אמרה שהיא מוכנה תמורת שתי כיכרות לחם למכור את הבניין שלנו. אנחנו היום במדינת ישראל, פרעו, יש לנו המון המון הפגנות לגבי מחירי הנדלן, אנחנו יודעים כמה שווה בניין, אימא מוכנה למכור את כל הבניין תמורת ברושלים, אם רק אם אין לה שתי כיכרות לחם, אם תאכלנה. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים הללילי, אם תבשלנה נשים רחמניות ילדיהם המדודים טפחים טפחים הללילי, אם תגוזנה פעת ראשם ותקשנה לסוסים פורחים הללילי, אם תדבק לשון יונק לחף ותימאון צריכיחים הללילי, אם דאום לא זול ומזוב אוי ומבשלת בינינו הצורכים הללילי, אם תוועדן הזו לזאת מבינך הוא חבוי מנותח נתחים הללילי, אם תזמינה בשר אבות לבנים במערות ושיחים הללילי, אם זוכויית במנות אל חגים אותם נתפחים הללילי, אם תתרסוך אותו ללילים ברחובות קריית סיבוכים הללילים, תירקננה בשיקול רחם ותימוק שדיים ואין מלבנים שליחים הללילי, אם תקשנה 800 מגנים בערב הלוחים הללילי, אם תנוהת ארוחם במיני מלוכים ונודות נבוכים הללילי, תלמד אני אלף מי ימים מעל עשרה עד אחריה זה מהפכים הללילי, אם תנוס בה למסך איכה 80,000 כהנים פריים, תשרפת שם קולותו לנפשות כיפוסים קצוחים הללילי, אם תרפת אדם נקי 80,000 כהנים נרצחים הללילי, אם תבשרנה לבן אחת אישה קבין מוכי ילדים מנותחים הללילי, אם תוקענה 300 יונקים השכחת מתוחים הללילי, אם תראינה רכות ועגונות גבולות על יד רב הטבחים הללילי, אם תשגמנה בין צוותיים לנות מלאכים משובחים הללילי, אם תתעלפנה ותולדת לבחורים מצימאון צחיחים הללילי, ורוח הקודש אל מול המרים הוי על כל שכיני הרעים, משהו כבר מודיעים ואת אשר עשו לא מודיעים, אם תוכן בנשים פרויה משמיעים, אם יערג במקדש אדוני כהן ונביא לא משמיעים. אכן באנו בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא יוצאים נקיים מסיפור הזה גם כן. קרו דברים נוראיים לעם ישראל בזמן החורבן, הרי בית הראשון, בית שני, ולאורך מרוצת הדורות עד עצם השואה, כמו ששמענו עכשיו. אבל עם ישראל קיבל הרבה הצעות. גילוי עריות, שליחות עמים, עבודה זרה, שנאת חינם, ועוד כהנה וכהנה עבירות שעם ישראל עבר כדי שיחטפו את מה שהם חטפו. ובקינה הבאה, לך השם הצדקה, אנחנו באים ואומרים, אנחנו מצדיקים עלינו את הדין. באים ב-100% שאלות, אבל יש לנו גם כן אשמה עלינו. לך השם הצדקה. הרב סולובייצ'יק היה ממש מדייק בכל אחד ואחד מלך השם הצדקה להבין את הקשר בין הדברים. אנחנו נעשה את זה אך ורק לאחד תוך כדי קריאה, כדי להבין את הקשר בין הטובה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא ומה עשינו בתמורה. לך אדוני הצדקה באותות אשר יפנית מייזבי הדעתה, ולנו בושת הפנים בבחינה אשר נצרחנו ואותנו תיאבת. לך אדוני הצדקה בגוי מקרב גוי לקחת במסות, ולנו בושת הפנים בדופי אשר נמצא במסות. לך אדוני הצדקה באחו אלוהים לסתות לו לעם, ולנו בושת הפנים ובימרו על ים סוף גוי לאלוהיו ופושם. לך אדוני הצדקה בזכר ואתם מדי ואני אלוהים, ולנו בושת הפנים בחופינו בסין קומת אלינו אלוהים. לך אדוני הצדקה בטעם שהתאמתנו כצפיחית בדבש המן שירד משמיים, ולנו בושת הפנים ביום הקרבנו לפניו פולת ושמנו דבש. לך אדוני הצדקה בקלקול מן ובער ועמוד ענן, ולנו בושת הפנים בלחם הקלוקל אבותינו גואליהם מרוגנן. לך אדוני הצדקה במדבר לא חסרנו דבר, ולנו בושת הפנים מניסות לבן וחסרות ודי זהב, כי מדובר פרשת השבוע שלנו. וכאן הייתי רוצה לעצור שנייה ולהראות לכם רק קטע אחד, איך הרב סולובייצ'יק דייק בכל אחד ואחד מלך השם הצדקה, כדי להבין את הקשר. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא עשית לנו טובה ואנחנו נהיה טובה, אלא יש קשר בין שתי ההגדים. ההגד הבא, לך השם הצדקה בסיחון ואוג וכל ממלכות כנען. מי שזוכר פרשת חוקת, משה רבינו כובש את עבר הידן המזרחי בלי שום בעיה, סיחון, אוג, ככה, בהינף יד, הכל בסדר. נכון? טובה ענקית. מלחמה לא היו קורבנות. ומה אנחנו עשינו בתמורה? בואו תראו את דף המקורות. מסכת חולין. דבר אדיר, תראו את דף המקורות. פאי רב ירמיה. עברי בשר מחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהו? מה קורה עם הבשר הטרף שעם ישראל הכניס לארץ? נו, תשאלו שאלה. מאיפה הבשר? מה ירד להם במדבר? ירד מן. ירד מן. אז איך יכול להיות שיש בשר? נו, הגמרא אומרת. אם מלא בשבע כשכבשו, איש תרנוהו. אם זה בשבע שנות הכיבוש של ארץ ישראל, אז הם לא נכנסו עם זה לארץ, הם קיבלו את זה בארץ, מה גם שכבר היה איסור נבלה. אז הגמרא אומרת, ובתים מלאים כל טוב, הכל בסדר, ואמר רב ירמיה בר אבא אמר רב, לא, קוטלי דחזירי. רש"י מסביר, חזירים יבשים שקוראים בקיניש. איך היה לעם ישראל חזירים שאיתם נכנסו לארץ? הגמרא אומרת, כל המפרשים אומרים, שבזמן כיבוש סיחון ואוג, וגם בכיבוש ארץ ישראל, היה מותר לעם ישראל לאכול בשר טרף. תוך כדי מלחמה, היה מותר להם לאכול בשר טרף. אתם לא מאמינים לי? תראו את הרמב"ן. והזהיר אותם עתה בהגלת כלי מדיין מייסורי הגויים. אחרי המלחמה, יש את הדין של הכשרת כלים, כלי מדיין. אבל אומר הרמב"ן, והותר להם כל שללם אפילו האיסורים, בזמן כיבוש סיחון ואוג, הותר לאכול את כל הטריפות כולם. מעניין, לא? הותר להם לאכול בשר טריפה, תוך כדי מלחמה, אין בעיה. אז זה מותר, מותר לאכול גם אחרי המלחמה. זה לא שזה מותר ועכשיו אסור, זה מותר ונשאר מותר. ואכלת את כל העמים, אומר המדרש, וכאן אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא התיר להם לאכול מה שימצאו משלל שבעה עממים, ואפילו קודלי דחזירי. אז תחשבו, אתם חיילים, אתם כובשים בית, יש שם בפריג'דר בשר טריפה, מותר לכם לאכול? נו, מה עושה עם ישראל בתמורה? אומר בעל הקינה, ולנו בושת הפנים, באחן אשר מעל בחרב. היה מותר לעם ישראל לקחת את כל השלל של סיחון ואוג. מותר להם לקחת את כל השלל של כל מה שכבשו בארץ. מותר להם אפילו בשר טריפה. רק דבר אחד אסור להם. מה? כשכובשים את יריחו, אסור לקחת את השלל שיהושע שם חרם על יריחו. מה היה צריך לעשות אחן? מותר בשר טריפה, מותר השלל, מותר הכל מכל כל, אחן חייב לקחת את החרם של יהושע. הוא לא יכל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מותר לכם לאכול בהמות טהרות, ומותר לכם לאכול את זה איך שאתם רוצים. צלי, אש, מבושל, אנחנו חייבים ללכת למה שאסור לנו. וזה מעניין מאוד, וזה בעצם מה שאומר בעל הקינה. היה מותר לנו הכל, שריפות, מבילות, שלל, אבל אכן היה צריך לקחת את הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא עשה. מה עשה האדם הראשון בגן עדן? נו, מישהו יכול לפתט את הפסוק? מפרי עץ הדן, תוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. תאכלו מה שאתם רוצים, גן עדן לפניך. רק יש לו לאכול, מה? רק מעץ הדן, זהו. מה היה חייב הנחש לשכנע את האישה ששכנעה את אדם? דווקא ללכת לעץ. שעשו. זה לא סתם בושת הפנים, זה בושה וחרפה חבל על הזמן. הקדוש ברוך הוא מכיר הכל, אפילו נבלות וטריפות, ואנחנו חייבים את הדבר היחיד שעשו. אכן היה צריך דווקא את מה שהיה כתוב עליו, עשו. זה מזכיר לי, כאילו היה קם רב קהילה, היה אומר, אתם יכולים לראות את כל הסרטים בעולם, חוץ מסרט אחד שלא נקי. מה עושים היהודים? זה בושת פנים בלתי רגילה. לך אדוני הצדקה בתיכון ואו בכל ממלכות כנען, ולנו בוש את הפנים באחן השם על בחבן ולי מסומן. לך אדוני הצדקה בפועל השפעה דבר בעשר מושים, ולנו בוש את הפנים בצלם יחבו אנחנו פושים. לך אדוני הצדקה בכמעט שילו ונו וגבעון ובית עולמים, ולנו בוש את הפנים ברשע שבן צבנו כשחבו נחלמים. לך אדוני הצדקה בשני חורבנות שחוו בביצינו ואנו קיימים, ולנו בוש את הבנים בישובינו אליך בכל אשת השוב אלינו ברחמים. לך אדוני הצדקה בתשמות שנה שהייתה שנאה כפושה מלהישמע, ולנו בוש את הפנים כתבע איש חמודות ושיבה, התהי אלוהי עוזך ושמע. אש שוקת בקרבי. זה הזמן להגיד שמי שמרגיש חובה ללכת, כמובן, אתם לא צריכים לבקש רשות, אבל כמובן מי שזקוק ללכת, שלא ירגיש חס וחלילה באיזושהי אופן בושה, קל, יש ילדים בבית, מי שצריך ללכת כמובן, אני מאמין שימשיך את הקינות בבית. בעזרת השם במהלך היום אנחנו נשים גם את הקינות האלו על האינטרנט, כדי שמי שפספס יוכל לראות. ערבי הלבנון, סליחה. אני טעיתי, אנחנו בערבי הלבנון, לפני אש תוקד בקרבי, ערבי הלבנון. טעיתי מכיוון שאש תוקד בקרבי מדבר על הניסים שקרו לנו בזמן יציאת מצרים, לעומת מה שקורה בזמן החורבן, אבל ערבי הלבנון בא לפני כן. ערבי הלבנון זה כמובן מדבר על 10 הרוגי מלכות, ואני הייתי רוצה היום להתמקד דווקא בנושא הבא. 10 הרוגי מלכות. אנחנו מזכירים את זה פעמיים בשנה, היום בתשעה באב, ומתי עוד נזכיר את זה? ביום הכיפורים, אחרי סדר העבודה, אחרי הסליחות, אנחנו אומרים, אלה הזכרה, ויש יש ממש על 10 הרוגי מלכות. הייתי רוצה היום להתמקד בנושא הבא. עמוד מספר 13. למה אנחנו צמים בצום גדליה, אומרת הגמרא בראש השנה? ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהים. אומרת הגמרא בחגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מישהו יכול לראות את הקשר בין שני הדברים? אני מבין שיש ביטול תורה. קורה? אני גם יודע שלפעמים אנשים לא לומדים, אבל מה הקשר בין ביטול תורה לחורבן בית אלוהים? אז בפשט הדברים אפשר להציע שבעצם אין קשר, ופשוט אנחנו מנסים להגיד הכל נורא. גם נורא חורבן הבית וגם נורא שריפת בית אלוהינו. הכל נורא, הכל היום, הכל טרגדיה. אבל נדמה לי שיש קשר בין... תסתכלו במקור הבא מאיכה פרק ג'. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. ירמיהו הנביא אומר, אני הגבר ראיתי את כל הדברים הנוראיים האלה, והוא מדבר על בילה בשרי ואורי שיבר עצמותיי, במחשקים הושיבני כמתי עולם, טוב הרב לי הוא לי אריה הרי במסתרים. בוא נראה מה הוא דיבר, אני עושה סיכום. ראיתי דובים, ראיתי אריה, ראיתי אנשים נהרגים, ראיתי הכל מכל כל, ראיתי שואה מול העיניים. ותוך כדי דיבור שהוא מדבר על השואה שהוא רואה מול העיניים, הוא אומר את המשפט הבא: ותזנח משלום נפשי, נשאתי טובה. מה הפירוש ותזנח משלום נפשי? אומרת הגמרא בשבת, ואני מצטט, מהי ותזנח משלום נפשי? אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר שבת. נשאתי טובה, אמר רבי ירמיה, זו בית המרחץ. זו רחיצת ידיים ורגליים וחמים. רבי יצחק נפחא אמר, זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה. מוריי ורבותיי, מישהו רואה פה חוסר פרופורציה טוטלית או לא? חוסר פרופורציה, כן או לא? מצד אחד ראיתי דובים, ראיתי אויה, ראיתי דברים נוראיים, שואה מול העיניים, ועכשיו בתזבח משלום נפשי. על מה אני חונם? כשאני רואה את השואה מול העיניים, אני חונם על אמבטיה חמה, אני חונם על שולחן שבת עם אוכל ערב, אני חונם על מקלחת. מה הקשר? אתה רואה שואה מול העיניים וכל מה שאתה חונם עליו זה קצת תענוגות? זה מה שירמיהו הנביא מנסה להגיד? מסביר הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל השרידי אש, רבי קיל יחיאל יעקב ויינברג, היה בגרמניה תוך כדי שואה לשוויץ, שם הוא גמר את חייו, ברוך השם כתב את השרידי אש, תשובות בלתי רגילות על כל מיני נושאים שאנחנו מצטטים עד היום. דבר מעניין קרה, הוא היה גם רב גדול, והוא גם היה קצת חוקר תלמודי. הוא היה בעולם האקדמיה וגם בעולם הפסיקה והרבנות. זה היה שילוב כזה. בלוויה שלו פה בירושלים, בשנות ה-60, הביאו את הגופה שלו, והחבר'ה קדישה בירושלים, איך נגיד, לא בקיאים בהיסטוריה עד כדי כך, אז איפה חשבו לקבור אותו? אמרו איזה פרופסור שהגיע משוויץ, רצו לקבור אותו באיזה קבר. תוך כדי לוויה, יצא ראש ישיבת חברון, ואמר לחבר'ה קדישה בצעקות, אתם לא קוברים אותו שם, אתם קוברים אותו בחלקת הרבנים. הוא היה רב גדול, הוא בוגר ישיבת סלבודקה, הוא פוסק אדיר, זה שהוא היה קצת בעולם האקדמיה, מה? הוא נקבר בחלקת הרבנים. ומי שרוצה לזכות את קברו, הוא קבור בהר המנוחות, אומר רבי חייא יעקב ויינברג, איך יכול להיות שראה שירמיהו הנביא חולם על אמבטיה טובה בזמן שהוא רואה שואה בעיניים? צורת חיינו בגלות שונה היא בתכלית. השינוי הזה שבעבר, בשבטנו איש תחת גבתו ותחת תאנתו בארץ האבות, חיינו אז לא היו חופשיים במשמעותם המדינית, אלא גם שלמים וטמאים עם עצמם. אין רפיון ופקפוק ואין קרע בין הצד המוחשי ובין הצד הרוחני שבחיים. חיי חול וחיי קודש שבדדה ונפקדו לחטיבה אחת יחידה ומיוחדת. אומר הרב יחיאל יעקב ויינברג, פעם, לפני החורבן, החיים הרגילים והחיים הרוחניים היו אחד. לא היה סתירה בין אדם שהיה גדול בתורה לבין אדם שרצה אמבטיה טובה. לא היה סתירה בין חיי החול לחיי הקודש. אלא, הכל היה אחד. וחורבן, בעקבות החורבן, מי נחשב יהודי קדוש? מי נחשב יהודי טהור? מי נחשב גדול בישראל? נו, נגיד את זה עכשיו בכנות, מי נחשב גדול בישראל? מי שמתנזר מהעולם הזה, מי שחי בבית קטן עם כיסאות שבורים, מי שאף פעם לא מסתכל מחוץ לארבע אמות שלו. בעקבות החורבן, התורה מוגבלת לארבע אמות של הלכה ולא יוצאת לחיים. חיים לחוד, תורה לחוד. וכך מסביר הרב יחיאל יעקב את דברי ירמיהו. תראו בסוף דבריו. כלומר, סמל השמחה והאורה בבית כל אדם מישראל ביום שהוא נהפך מאביון, נתקע לבין מלאכים. פסקה אורה מבתי ישראל ואת מקומה לקוחו של וקטרות גלותית. בעקבות הגלות, חיי תורה לחוד, חיים לחוד. אם שזה ככה מוזר, שירמיהו הנביא חולם על אמבטיה טובה, זה בדיוק האבילות. יש שואה נוראית, לכן חיי תורה לחוד, חיים לחוד. החיים הרגילים, תענוגות וכולי, חיי תורה זה רק בית הכנסת ובבית. מי שאומר את זה יפה זה הרב קוק בקטע הבא. לא נקרא את זה בפנים, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אבל אומר הרב קוק דבר בלתי נתפס, בלתי נתפס. אחד הפרשיות שיש בתורה זה פרשת עבדות. אנחנו יכולים להעביד בן אדם אחר, נכון? מישהו פעם למד מסכת קידושין? יש שתי סוגי עבדים. עבד עברי ועבד כנעני, זה פרשייה בתורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. אבל אנחנו היום במאה ה-21, ואיך אפשר לדבר על עבדות?
זה לא פוליטיקלי קורקט. אומר הרב קוק, עבדות זה דבר נפלא, כי האדון חייב לשמור על הזכויות של העבד. אתם יודעים מה שקנה עבד קנה רבו, אבל מאידך גיסא, אם האדון ישן בלילה על שתי קריות, הוא חייב לתת שתי קריות לעבד שלו. אם הוא אוכל מנגל ביום העצמאות, הוא חייב לתת לעבד שלו. זה באמת היה נפלא. לעומת המצב שהרב קוק ראה, תסתכלו במקור הבא, שאנשים עובדים במכרות, בכל מיני מערות, תחת אדונים, לא עבדים, פועלים, משלמים להם גרושים, לא שומרים על הזכויות שלהם, ובאמת עבדות הוא דבר נפלא. אבל אומר הרב קוק, ואני מצטט עכשיו, אבל מיום שחרב בית המקדש נתפזרנו בין העמים, אין לך יום שאין כלילתו מרובה מחברו. ותעשה העבדות למפלטת. זה צריך להיות גנוז בתורה, עד תקופת האורה שמציון תצא תורה. מה אומר הרב קוק? היום במאה ה-20, הרב קוק, אנחנו לא יכולים לדבר על עבדות, כי מה יקרה בעולם? לא ישמרו על הזכויות של מסורת העבד. וממילא אנחנו חייבים לדבר על עבדות בשקט. מה זאת אומרת בשקט? אם יצא דפי פרשת שבוע, שבת ושבתו, מעט מן האור, רבה מן החושך, כל דפי פרשת השבוע, פרשת משפטים, אומר הרב קוק, תעשו לי טובה, אל תדברו על עבדות. זה סבל החורבן. שקולה מצד צדיקים כשריפת בית אלוהינו, אין לך ביטול תורה גדול מחורבן בית המקדש, התורה מובדלת מהחיים. אומר הרב קוק, אל תדברו על עבדות יותר מדי בקור. זה הסיבה שעכשיו אנחנו נקרא קינה על השגה הרוגי מלכות. הרבנים האלו יכלו לעשות את התורה חלק בלתי נפרד ממה שקורה מעבר למפתן בית הכנסת. אבל בגלל החורבן, כל הניסיונות שלהם עלו בתור והם נהרגו לו עלינו במיטות משונות. הלוואי והתורה לא הייתה מוגבלת לדל אדמות של הלכה. ופרשת עבדות לא הייתה גנוזה, אבל עכשיו אנחנו אחרי חורבן, ואין לך ביטול תורה גדול מזה. הרבה הלבנון אבירי התורה, בעלי תריסים במשנה ובגמרה, גיבורי כוח המלאה בטהרה, דמם נשפך כמיים ונשתה גבוהה. הנם קודשי הרוגי מלכות עשרה, בעלי לעני ואוכייה ואיני נגע, זאת בזוכי יזג זקה גדולה ומרה, חמדת ישראל כלי הקודש נזר ועתרה, תאורי לב קודשי הקודשים שחיתתם במיטה חמורה, ידו גורל מראשון לחרת ברורה, כי נפול גורל הרמב"ן שמעון פשט צווארו ובחר כי נגזרה גזירה. לרמב"ן שמעון חזר אגמון מעורגו בנפש נצורה, מזרע אהרון שאל בבקשה לבכות על בן הגבירה. נטל את ראשו לתנועה לרחובותיו לנורה טהורה, שם עיניו אל עיניו ולפיו על פיו ואהבה גמורה. ענה ואמר פר המתגמר בתורה, פתאום נכנסה עליו מיטה משונה וחמורה. ציווה לאף שלבושו מלך בטהרה, שכירה, כי המאורו אמרו לנפשך שיחי ונעבורה. רשע פושטת הגיע למקום תפילין מצווה ברה, ונזדלזה עולם ארץ מתפוררה, תעמוד שכורתך לדורות כל אדוני והדרה. מאחריו הביאו את רבי עקיבא עוקר הרים בתוכנם, זוג וזוג בספרה. את בשרון מסרקים במסרק הברזל השתברה, יצא נשמתו באחד ובת קול אמרה, רבי עקיבא אשריך גופך טהור בכל מיני טהרה, בן בבא רבי יהודה עשר אביביו בשברון לב עזרה, נהרג בן 70 שנה בידי רשע ארורה, יושב בתענית היה נקי וחסיד במלאכתו למערה, חניה עניה בן תור ביום אחריו מקים קהילות בציון שערה, יושב ודורש בספר תורה עמו, והקיפו בחבלי זמורה, את האור הציץ בהם ובאור סוכו בספר תורה ובאורבו עברה, ולבו סוגים של צמר עם יחוש וימות מהירה. חסיד אבי שמע בסופר, הגוע ממורה, תרקו וישליחו לכלבים ולא הוקבר בגבורה, כל בטל עד שלא הם יצלו, תורת משה לשמרה. לדבי חנינה בן חכינאי ואחריו רבי חוצבית ביום אברהם, מיעדו בבורח והבלבים נשרף כלמדורה. צדיק אבי רזה בן שמוע באחרונה נהרג במתחירה, יום ערב שבת היה זמן קידוש ויקדש ויקרא. חרב שלפו עליו ולא הניחו בחיים לסיים ולגמרה, יצא נשמתו בבר האלוהים יותר וצער צורה. הנה כהנה וכהנה הוסיפו בני עוולה לענות בגערה, בסקילה שריפה הרג וחרג מיוחד לשערה, נותרת ממנו יאכלו על היוצא בזורה, יאכלו במקום קדוש כחטאת וכאשם לעבד זכרה. חזה התומה ושוק התומה תרפו הילד הכתירה, יתאבי אלי אדוני ולא יוסיף עוד ויחרה. אמת פרקאים כושלות חלב יעקב ורושיע בעצרה, וצדק ימלוך מלך ושלמו ימי אבלך תב ונלך. תראו את הסיום בדף המקורות של תפילת העמידה שאמרנו הבוקר, ועכשיו אתם יכולים להבין, שימנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. מה הקשר בין שני הדברים? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימנה בית המקדש, ואז התורה לא תהיה מוגבלת ולא תהיה גנוזה ולא תהיה דבר שהיא בלתי אפשרי לדבר עליו, אלא יהיה אחידות בין חיי החול לחיי הקודש, והתורה יכולה לצאת מהמקום המוגבל שבה הוא נמצא. אנחנו עוברים עכשיו לקינה הבאה, מי ייתן ראשי מים. אם תסתכלו על המסך תראו, מי ייתן ראשי מים על מסעי הצלב. אנחנו דיברנו על זה שנה שעברה קצת, אבל אם תסתכלו בצד ימין של המסך, תראו את בית הקברות בוורמס. הביא לי התמונה הזאת חבר בקהילה, מוטי ביר, שביקר בוורמס. הבית קברות משום מה לא נהרס בידי הנאצים, אני לא יודע למה. אבל תראו את הצלבן שבשם הדת שלו, שהוא לובש אותה על המדים, הוא בא והורג מאות אלפי יהודים. ב-1094 האפיפיור קורא לגאול את ארץ ישראל מהכופרים המוסלמים. לקחו להם קצת זמן להתארגן, וכאשר מזג האוויר נהפך לאביבי ב-1095, באפריל, מאי, חודש אייר סיוון, הם יוצאים למסע לטהר את ארץ ישראל מהכופרים. תוך כדי הליכה לארץ ישראל, הם פוקחים יהודים. אז שקלו קל וחומר. אם אנחנו חייבים להרוג כופרים בארץ ישראל, אז למה לחכות? יש לנו כופרים פה, בחצר האחורית שלנו. והם טבחו בקהילות גרמניה, חבל על הזמן. מרמייזה, שפירה, מגנצה, ובקינה הבאה תראו את התאריכים המדויקים שזה קרה, בדיוק מה קרה. זה לא סתם קינה היה נורא, זה ממש קינה היסטורית. ואז השאלה מתעוררת, למה הוא מדבר על זה? אז הקדמנו ואמרנו שתשעה באב זה היום שמסמל את הפורענות, וממילא, אם זה מסמל את הפורענות, אזי אנחנו יכולים להבין למה אנחנו היום מציינים את מסעי הצלב, למרות שזה לא קרה. הפורענות התחילה בחורבן בית המקדש, והסתעף גם למסעי הצלב באלף. אבל נדמה לי שיש פה דבר נוסף. תסתכלו בכתבה הבאה, סליחה, לא מצאתי את זה בעברית. לפני כמה שנים מצאו בבור באנגליה גופות של משפחה שלמה, 17 בני משפחה, שלפי המחקר שהם עשו, נהרגו בידי הנוצרים, בגלל שהם היו יהודים. אם תסתכלו בקינה הבאה שמצאתי בדרך לא דרך בספר הנושאי ספרד, מעט אדם בשם יחיה, אני לא מכיר את הקינה הזאת, אולי הספרדים אומרים את זה, אני לא יודע. זה נכתב אחרי גירוש ספרד, שכידוע לכם קרה בזין באב, יומיים לפני תשעה באב. הברבנל כותב שזה קרה בתשעה באב, מבחינתי זה לא משנה, זה בגלל תשעה באב. בכל אופן, תסתכלו בקינה, תראו מה כתוב פה. יללי יום שבת, איך נחים בו שבתו. כבר אין אנשים ששופטים בשבת. הקינה ממשיכה. חנוכה, מר תזעק, מי יעלה נרותיי? אף אחד כבר לא מעלה נרות למנורה של חנוכה. יצעק מרה מניין השבועות שבעה. איך אמרה סוכה, איך אור סוכי כדאר? בקינה הזאת מה אתם רואים? שכאילו כל חגי ישראל בוכים על כך שאף אחד כבר לא חוגג את החגים האלו בספרד, כי היה גירוש ספרד. חנוכה צועקת, סוכות צועקים, פסח צועקת, וזה לדעתי מה שקורה בקינה הזאת. בעל הקינה כותב בדיוק מתי הקהילות האלו נחרבו, כדי להביא לנו את התחושה, תתארו מה קורה. לא עלינו. אתם מסתובבים באפרת, והיה גירוש, והיה טבח. ובמקום לראות בשבת את גן השעשועים מולנו מלא, אתם לא רואים כלום. אתם עוברים הלאה לבית הכנסת, למקום הזה שמלא היום, כלום. עוברים לבית שלכם, הרוס. מקום תוסס בהוויה יהודית, פתאום נחרב. ובעל הקינה הזאת שציטטתי פה אומר, חנוכה צועקת, איפה המנורה שלי? סוכות צועקת, איפה הסוכה? פסח צועק, איפה המצות? שבועות צועקים, איפה קישוט בית הכנסת? איפה לימוד כל הלילה? תראו לעצמכם איזה תחושה עוברים על מגורשי גוש קטיף. כאשר הם מסתכלים על תמונות של הבית שלהם לשעבר, וכל מה שהם רואים זה שממה אחת גדולה. מי ייתן ראשי מים? מי ייתן ראשי מים ואין לי מקום אוזלי, וכל יומותיי ולילי. חללי תפיי וללי וישישי קהלי, ואתם ענוי ואבוי אבוי ואללי ובכו בחרב, על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב. ואדמות ידמי לי ולכי לשתי בוכים, אבקרים ומראי לב הנבוכים, על בתולות היפות וילדים הרכים, בספריהם נכרחים, ולטבח נמשכים, עד מועצם מפנינים ספירים ונופכים, כמוציא חוצות נדרשים ונשלחים. צורו תמי כעולם אומי לקרב, על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב, ותראי לי נדימה ולילי הנודה. מבחיר לך כוסה ככרה להספידה, בפז יקרה ומזהב חמודה, פנימה כבודה, כבוד כל שלי חנדה, ראיתי הקרועה שקולה וגלמודה, התורה והמקרא והמשתה והגדה, אינו בקולנו זאת להגידה, אין תורה ותלמוד הלומדה, הלא המקום מהן יושב הרב, על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב. אבא בעיז לו מים דם על ההגירה, והכונן מר הרוגי השפירה, תסתכלו על התאריך. בשני בחודש אייר בשמונה בו חרגוע ביום שבת הוקרא, מרגועי לרגועי נחלפו להבירה, במקום מנוחת השבת היה בעירה, נהרגו בחורי חמד ואיש אישי הדרה, נאספו יחד נפשם ושלימו במורה. על ייחוד שם המיוחד יכתו בגבורה, גיבורי כוח עושה דברון והרע, וכרוני ועל המים נזדו כנוע מסרה, על בית ישראל ועל עם אדוני, ינפלו בחרב, ובמאי אדוני ועצבה ילילי אכבירה, קהילות הקודש הריגתם היום בזוכה, קהל בור מים זה בכונה ובחורה זו מיירת ונקיי קערה, פעמיים קיצו שם המיוחד במורה, ב-23 בחודש זיו כף גימל אייר לטהרה, ובחודש השלישי בסיוון בקריאת הלל לשוררה בראש חודש שבה אומרים הלל, השלימו נפשם באהבה קשורה, אמא עליהם בבכי ילל לחשרה, כאילו לחטא ראשם להתראה על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב. ועל אדירי קהל מגן צה נשארים קלו מהערות להתגברה, השלימו נפשם מלכות שם הנורא ועליהם זרקת שבר הזק ונפש מרה, על שתי מקדשי יסודם כהיום ומערה, והרחבות בעד מקדשי ומדרשי התורה. על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב. בחודש השלישי, בשלישי, נוסף לדעבוד ומהרה, החודש הנהפך לי אגון וצרה ביום את הדעת שיברתי להתעשרה, וביום מתינתה בחג השבועות כמו כן אז חזרה, עלתה לה למקום למקום מדורה, עם תקעה ונרתקה דורשה וחוכרה, לומדיה ושונאיה באישון כמו רה. על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחבר. שימו נא לבבכם מתפדמו מקשרו, כי שקולה רגעתם להתאבל ולהתאפרה, כשפיפת אלוהינו העולם והבירה. תחי אינו סיבו את שבר ותעבירה ודין אחרה. אנחנו מכוננים היום בתשעה באב ולא בזמן אחר, כי זה היום שאנו מציינים את הפורענות. תחכן היום לבייתי עוררה ושדה ואינני ויפקר בנפש מרה, והנחתי כבדה מבוקר ועד ערב על בית ישראל ועל עם אדוני שנפלו בחרי הארץ. על אלה אני בחייה ולבי נועל לימוד וכל המקולנות ואל החכמות, אלי ואליה כולם עומד ויש מחוב ומחובים לדמות. מחוץ לשקלר ומחזרים מימות חללי חללי חרב מוטלים ערומים וערמות. נבלי סבתא סוכה לך ידרת ולבהים עוד יונה כי מסתבה על עמים ועלמות. מתעתים בממוני ומובים תמימות, אלוהים הוא אמרו סוכה סיובו עד מות יבוא ויושיע ויסיר נשמות. חסיניה מכמוך נושא בעלומות, החשב ותתפק ולא תחתוך חימות. באמו עלי נראה גמל עיה, עם אלוהים הוא ירי על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב. איני אני עוד אמי נבר לבל משורר, והוא גבי לכל בוכים מלי אפג ולקרר. מי אלו דלי ומחזיק להתעורר, חימה ביצה ושר מתגורר. אכלה אני המסורר, שיבה עצמותיי בורר ומפרר, פילה חולה ביריי הטבור והשורר. מכתי אנושה בין מציל מוזורר, איתי המזור אין לברר. הכן אמרתי שומני אמרר, ובכי דמתי הלכי לצרר. על בית ישראל ועל עם אדוני, כי נפלו בחרב. הנה כבר אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. תוך כדי שאתם עוברים לקינה, אני רוצה לספר לכם סיפור על אותה תחושה של שממה. עמוד 14 מתחתית דף המקורות. היה יהודי ברוסיה הסובייטית. זה הציל אותו מהשפדה מידי הנאצים. אמא שלו גרה בווילנה והיה אישה יריית שמיים כמו כל האימהות היהודיות לפני המלחמה. כמובן היא הלכה לבית הכנסת ביום הכיפורים. כאשר הגיעה למאסטר יוינר בזמן מנחה כבר עייפה. היא עזבה את בית הכנסת למשך חצי שעה לערך כדי ללכת הביתה ולהאכיל את החתולה שלה. כל שנה זה היה בזמן בה היא האכילה את החתולה. אחרי השחרור מהנאצים בנה חזר לווילנה ושעה שם ביום הכיפורים. אמא שלה וכל חברותיה נהרגו בידי הגרמנים. היחיד שפגש אותו הייתה החתולה. הוא הרגיש שהחתולה חיכתה לו כדי שהוא יאכיל אותה בדרך, ואמא שלה האכילה את החתולה כל שנה ביום הכיפורים לפני הריגתה. ניצולי שעה תיארו בפניי פעמים רבות שתחושת הריקנות בקהילותיהם, שהיו מלאי פעילות בעבר, היא תחושה בלתי אפשרית. כל מי שידע איך נראתה בית הכנסת בווילנה כמוני ביום הכיפורים לפני המלחמה יכול להעריך כמה ריק שומם היה המקום כאשר החתולה היא היחידה שיצאה לקראתך לפגוש אותה. זאת הייתה העדות החשוכה לחורבן. האנשים, הבתים ובתי המקדש מעט כולם כבר אינם. רק החתולה. תחושת השממה היא תחושה קשה בבלתי אפשרית. אנחנו עוברים לקינה הבאה, קינה שנקראת אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. הקינה הזאת היא כולה על בסיס המדרש שאני צילמתי בפניכם, והמדרש הזה הוא קשה. בצד ימין של הדף אתם רואים את הקדוש ברוך הוא שבוכה. איך יכול להיות שהחרפתי את הבית? ואיך יכול להיות שעשיתי את זה? ואז הוא קורא לירמיהו הנביא, תאיר את אברהם, יצחק ויעקב ומשה, שהם גם יזכו על מה שעשיתי. אז שואל אותו ירמיהו, אני יודע את הדרך לחברון, אברהם, יצחק ויעקב, אין לי בעיה. יש לי רק בעיה טכנית קטנה, מה הבעיה הטכנית? משה, איך אני אעיר את משה? אני לא יודע איפה הוא קבור. התורה אמרה לי שאני לא יודע איפה הוא קבור. לא עד היום הזה. אז איך אני יוכל לדעת איפה משה? אין בעיה, אומר הקדוש ברוך הוא. לך לירדן, תקרא, בן אמרם, עמוד הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא, והוא יצא. וכולם יוצאים, ובאים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, תראה מה עשיתי לבית המקדש, ולבניי ולבנותיי, בוא תפקו איתי. בצד הזה של המדרש, הקדוש ברוך הוא כמו אבא אוהב, והוא כאילו רוצה שהאבות ומשה רבינו יפקו יחד איתו. אבל בצד שמאל של הדף, אתם רואים באותו מדרש ממש, את מה שבעל הקינה פה מדבר עליו. אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות, הקדוש ברוך הוא כאילו לא אכפת לו. באמת לא אכפת לו. אתם חתמתם על חוזה. אתם עושים מצוות, אני שומר עליכם. אתם עוברים עבירות, תמר. נכון? הקדוש ברוך הוא צדק. ותראו מה כתוב פה. בא אברהם לפוחה וממרץ זקנו ותולש שערות ראשו, ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו, והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, לפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכנימה כזאת? כלומר, אברהם אבינו בוכה, מלאכי השרת רואים אותו, גם הם בוכים. מה עונה הקדוש ברוך הוא? תראו את התגובה של הקדוש ברוך הוא. בא אברהם אבינו, קורע את השערות שלו, בוכה, מתאבל, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו את הביטוי. אמר ריבונו שלו, סליחה, מפני מה לא השכחת עליו? למה לא שמת לב לאברהם אבינו? אמר להם, מיום שנפטר אוהבי מלפניי לבית עולמו, לא בא לביתי, ועכשיו בא לי ידידי בביתי. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא בלשון יפה? מה קרה שהתעוררת? לא ראיתי אותך הרבה שנים, מה קרה הפעם? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא הולכים לבית המקדש? מה, כאילו הוא אומר לו, מה קרה? אז אברהם אבינו מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא לא להחריב את הבית. והקדוש ברוך הוא אומר, התורה תבוא תעיד שעם ישראל חטא. אברהם אבינו משכנע את התורה לא להעיד. הקדוש ברוך הוא אומר, א' ב' יעידו. הוא משכנע גם אותם לא להעיד. ותראו את התקע הבא. אברהם אבינו בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, יעלה או עולה לפניי, ונעשיתי עליו כאכזרי, ולא ריחמתי עליו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? תרחם, אומר אברהם, תרחם על עם ישראל, כי אני עקדתי את יצחק. יצחק בא לפניו, אני הנעקד. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? כלום. יעקב אבינו, מה אני עשיתי? יצא לי. תגובה של הקדוש ברוך הוא? כלום. משה רבינו, מה משה רבינו עבר עם עם ישראל? לבן, חצרות, זהב, מעוננים, מתעוננים, מסע ומריבה, מי מריבה, כל זה הקדוש ברוך הוא לא משכיח. תסתכלו בסוף המדרש, מי משכנע את הקדוש ברוך הוא שבסופו של דבר הוא יבנה את בית המקדש השלישי ויחזיר את הבנים ואת הבנות העבודים לארצם? רחל אמנו. מה רחל אמנו אומרת? לא עקדתי את בני, לא עברתי צער גלגול בנים כמו יעקב, לא עברתי את כל המשוכות של המדבר של משה רבינו, עשיתי דבר אחד קצר. אני הייתי אמורה להינשא ליעקב, ואבא שלי ציווה עליי לעבוד על יעקב ולתת לו את לאה במקומי. ואני ידעתי שזה. אז בני לבין יעקב היו סימנים. אמרתי לו שבליל החתונה שיהיה חשוך, אני אגיד לו איזה מילת קוד, והוא ידע שזה אני. אבל מה עשיתי? רחל אמנו מדברת. מה עשיתי? גמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתי לחרפה. אני מסרתי ללאה את הסימנים, כדי שהיא לא תתבייש. כל מה שאני עשיתי. לא צער גידול בנים, לא עקדת יצחק, לא מסע ומריבה, לא מתוננים, לא שיחון, לא עוד. חסד קטן. רק הבאתי לה את הסימנים. ובליל החתונה אני הייתי מתחת למיטה, ושיעקב אבינו אמר רחל, אני עניתי כן. לכל מה שאני עשיתי. הקדוש ברוך הוא משתכנע ממה? לא מעקדת יצחק, לא מיעקב אבינו, לא ממשה, ממעשה חסד קטן של רחל. הוא מבטיח לה בסוף המדרש מידת התגלגלו רחמיו שלה, אמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. שבו בנים לגבולם, שאנו זוכים לשיר פה בבית הכנסת הרבה פעמים בקיץ. זה רק בגלל מעשה חסד קטן של רחל. בית המקדש ייבנה, ואנחנו נצא מפורנות להיות שוב גאולים, לא בגלל שיבוא איזה מדינאי שישנה את הכל, ולא בגלל איזה הסכם שלום כזה או אחר. כל זה זה בדרך, ואני לא מזלזל. בגלל מעשה חסד קטן של כל יהודי ויהודי ליהודי אחר. רחל רק מסרה את הסימנים ללאה, ואנחנו זכינו בשבו בנים לגאולה. ככה ייבנה הבית השלישי. אז בעלוך ירמיהו. אז בעלוך ירמיהו את דברי אבות, בין המצלמות חביבות מעצם שוכבות. ביניכם גלו ותוקם בחרבות, וישו תבות ותנובות. עוברי וישו תירותי עברי, תאו כולם מגינים, החשבון בנים, דוברו בכל תחנונים, פני שוכן מעונים. ואיי הבטחת וזכרתי להם ברית ראשונים, מה אעשה לכם בניי, גזריים מפניי. הם הנינו כבודי וטוב, ולא פחדו ולא ראו, ואני מני מהם ולא שבו ולא נהו. הקדוש ברוך הוא התעלם מהם, לא שם לב למה שהם אומרים. איך התאפק על אמירת מהו, אם כאדם עברו ברית, ואיי זכות כירותי ברית. זעק אב המון בעוברם, וכינן פנייהם רב. חינם נוספתי עשר בחינות עבורם, ואין חזית לשברם. מה יהיה הבטחת על פירה אברהם? מה אעשה לכם בניי זרעים מלפניי? תאו לי זרות בעבודות זרות, יעצו לחצות פוערות פוערות משפרות, ואיך התאפק על ביטול עשרת הדיבות, אם כאדם עברו ברית, ויש זכות כירותי ברית. כל צבח נשחק, פני שוכן שחק, לשב פי טבח הוחק, והם זרים נשחק ונמחק, אני יקדתי. נעקדתי על גבי המזבח, איך אחר עכשיו אתה עוקד את בניי? ויהיה הבטחת בית ריקי יקים את יצחק הם בניי, זרעים מלפניי. מרו בירמיה ותימור הר המוריה, מילאתי נסוד גאייה עולמים נשייה, ואיך התאפק הריגת זכריה, אם כאדם החוברי ויש זכות כירותי ברית. צח אולד בטל, ותמרות כפנים צולף, עוללי אשר טיפחתי באלף, איך גזו מני בחלף. ואיך אופרמני דמים מדמים כמה אלף, מה אשר לכם בניי, זרעים מפניי. פתרו הנאמן, כפוש באפר ומדומן, צון אשר בחשי האמן, איך תלזו בלא זמן. ויהיה הפחד שלא אמן, כי אם כאדם עברו ברית, ויש זכות כירותי ברית. והנה הקטע, קולי בחיליה מתופפת על לבביה, רחל אחותה מבכה על בניה, זלפה מכה פניה, בלהה מקוננת בשתי ידיה. שובו תמימים למנוחתכם, מלא עמלה כל משאלותיכם. שולחתי בבל למענכם, אני אהיה עם עם ישראל בבבל. הנני משובב גלול, בעזרת השם, אנחנו נחזור לארץ ישראל. בזכות רחל, בזכות מעשה חסד קטן. הנה למד א' אש תוקד בקרבי. אש תוקד בקרבי, אני מבקש את סליחתכם, בדף המקורות אנחנו חוזרים לעמוד 12. יש פה השוואה בין מה שקרה ביציאת מצרים, כל הניסים שקרו אז, לבין מה שקורה היום בחורבן. תראו את המדרש, אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים תבוא כל רעתם לפניך. אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, שימו עמים ירגזום. ציטוטים משירת הים. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים שמו כי נאנקה עמי. גבירותיי ורבותיי, לכם קינה שאתם בטח לא מכירים. למה אתם לא מכירים? כי רוב הציבור שישב פה לא ספרדים, אבל הספרדים אומרים בליל תשעה באב את הקינה הבאה, עליכם עדה קדושה אשאל מכם שאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? אתה הלילה הזה צבענו בוס ומרורים. על הרק הקשרים ועל זרע ישרים, על כן בדחי תמרורים עשה כל כחולות. מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה? אתה בעוונותינו בליל זה כל המתה. אתם יכולים לראות את הקינה הזאת בפנים, ואתם יכולים לראות בבירור את ההשוואה בין הניסים שזכינו להם סביב יציאת מצרים, לבין מה שקורה היום בחורבן. ואצל הספרדים כידוע, לעומת הקינות שלנו, העברית היא מאוד ברורה. מה נשתנה? בליל פסח, בליל תשעה באב ככה. וכידוע לכולם, מה ההשוואה בין פסח לתשעה באב? נו, מה הקשר? רמז, הביצה. ליל תשעה באב תמיד יוצא באותו יום בשבוע כמו פסח. לכן אתם יכולים להבין את הקינה הבאה שנגיד עכשיו. אני אוסיף עליכם קצת חרפת נפש, אני אוסיף עליכם קצת עוגמת נפש. יש שיר לקינה הזאת. אני אנסה ללמד אתכם. הקול שלי הוא לא בדיוק קול שאתם תהנו ממנו, אבל זה תשעה באב, אתם לא אמורים ליהנות. אני אנסה ללמד את השיר שמקורה מקהילות גרמניה. תנסו לשיר איתי. אתם יכולים לראות בשיר הזה שהמשפט הראשון הוא משפט מאוד אופטימי, והמשפט השני זה בלחן מאוד לא אופטימי. אשתוקת בפנותו עלי בצייתי ממצרים וכינים העירה למען הסקירה בצייתי מירושלים עד ישר משה שיר לא ינשה בצייתי ממצרים ויקונן ירמיה ונענה נעיה בצייתי מירושלים בייתי התכונן לשחנה ענן בצייתי ממצרים וכמה זה שחנה עליי כעננה בצייתי מירושלים גלי ים רמו וכחומה קמו בצייתי ממצרים זיתונים שטפו ועל ראשי טפו בצייתי מירושלים דגן שמיים ומתומיים ממצרים לענה מרורים ומיים אמרים בצייתי מירושלים השכם והארץ ובודם חורף בצייתי ממצרים סגולת אלקוך כצום נתיך בצייתים ירושלים חגים ושבתות ומופים באוסות בצייתים ממצרים הנית באבל ובדוף האבל בצושלים טובו אוהבים להרבה דברים בצייתים ממצרים בצייתי מירושלים יובל ושמיתה וארץ שופטה בצייתי ממצרים מחול הצמיתו וחרוב החריטו בצייתי מירושלים כתורת הארון להבנת איתרון בצייתי ממצרים ואבני הקלע ופני הבלע בצייתי מירושלים
ירושלים. עיתים ממצרים, נופים ומונים ומוכים וקונים בתיתים ירושלים. משה ירנו והארון ינחה. עיתים ממצרים, נבוכד נסר ואדרנות קסר בתיתים ירושלים. נערוך נפעם ארבדון האשר בתיתים ממצרים, רחק ממנו והוא איננו בתיתים ירושלים. סתרי פרוכת וסתרי מערכת בתיתים ממצרים, בתיתים ירושלים. אור החוזבחים בתיתים בחבר מדוקרים בני ציון היקרים בתיתים ירושלים. הרי מדבר וחמון נגבר בתיתים ממצרים, שריקות וחירות לקלון וזבר בתיתים ירושלים. התעזר והם של דרה בתיתים ממצרים, ושלח הנזר ואפס העזר בתיתים ירושלים. קדושה ונבואה כבוד אדוני תיתים ממצרים, נגלה ומורה ורוח ותמה בתיתים ירושלים. רינה וישוע וחזות ותפוע בתיתים ממצרים, זעקת עולם ונעקת חלל בתיתים ירושלים. בתיתים ממצרים, אליל ותועבה וחסר ומסבה בתיתים ירושלים. תורה ותעודה וכלי החן בתיתים ממצרים, ססון ושים יגון והנחה בתיתים ירושלים. בעזרת השם, הנה מספר למד דלת, יום אכפי הכבדתי. הקינה הזאת נכתבה על ידי רבי יהודה הלוי, ובניגוד לאליעזר אלעזר הקליר זה עברית הרבה יותר פשוטה. דף המקורות עמוד 16. סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרד נבוזדרן רב הטבחים 211 ריבו, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת. התחלנו את היום בכך שהיום אנחנו לא רק מציינים את חורבן בית המקדש, אלא את כל האירועים שהם בגדר חורענות. ושימו לב, עברנו כבר פינה למסעי הצלב, 10 הרוגי מלכות, בית שני, ואנחנו עכשיו נקראת סוף הקינוק, לאן אנחנו חוזרים? לבית ראשון. התחלנו באמצע, כי הפורענות שהתחילה מבית ראשון היא סיפור אחד ארוך של פורענות. אנחנו עוד נגיע בסוף הקינות לנחמת מדינת ישראל. אבל תראו את הבלבול, ספר הקינות שלנו, קינה למד דלת חוזרת לבית ראשון. מה קרה בבית ראשון? תסתכלו על התכונה, זה מה שקרה. בא נבוזדרן לבית המקדש, והיה שם אדם חבל על הזמן. אנחנו רגילים למראות כאלו, של דם, או למראות נוראיות כאלו, אבל תראו את המספרים פה, 211 ריבו. מישהו כאן טוב במתמטיקה יכול להגיד לנו כמה זה במספרים? 12. כמה? אתם יכולים לנחש. כמה אני מדויק בכל זאת? אוקיי. 2,100,000. 2,100,000 אנשים נרצחו בבית ראשון. למה? בגלל הסיפור הבא. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה.
בא נבוזדרן לבית המקדש וראה דם על הרצפה. אני קורא מהגמרא. אשכחן אדמה דזכריה דהמק אמרתיק וסלק. אמר מה היי? שאל את היהודי, מה זה הדם הזה? אז כמו שאומרים בעברית נקייה, מכרו לו סיפור. עבדו עליו. אמר לה, דם צבחים ואיש תפוח. זה דם של הקורבנות. נבוזדרן היה רב הטבחים, אבל הוא לא היה טיפש. הוא שחט בהמה, ראה שתוך כמה דקות מה קרה לדם? מה קורה לדם? נבלע באדמה, נכון? נו. אז הוא אומר ליהודים, אם אמרת לי, מסרקינה לבשר חיו במזרקי דפרזנה. אם אתם אומרים לי מה באמת קרה, אין בעיה, ואם לא, אני ארוג אתכם במיטות חבל על הזמן, במסריקות של ברזל. אמר להם, מה הנה מה? מה נוכל להגיד? היה פעם נביא, קראו לו זכריה, הוא היה כהן, הוא היה נביא, הוא הוכיח אותנו, אמר לנו לחזור בתשובה. לא היה לנו נעים לשמוע את זה כל יום וכל לילה, זה מעיק, זה מעצבן, אז מה עשינו לו? רצחנו אותו, משום מה, הדם לא נבלע באדמה, הוא כל הזמן רותח. אז נבוזדרן, הגויסה חכם, אומר, אני יודע למה הדם רותח, הוא רוצה שאני אהרוג אתכם במקומו, או נהיה פה ביוק כנקמה עליו. אז הוא הורג, והוא ממשיך להרוג, ויש כמות גופות כמו שאתם רואים עכשיו על המסך. והורג, 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 ועדיין הדם מבצבט ועולה ותורך. עד שבא אותו נבוזדרן ואמר, זכריה, זכריה, טובים שבהן איבדתים, מיכה לך דאבדתי ולכולו הוא? אני כבר הרגתי 2 מיליון יהודים ו100 אלף. אתם רוצים שאני אשלח יותר? כדאמר לי החינך. איך שהוא אמר את זה, אדם הפסיק לבצבט, ופתאום נהיה שקט. ואז קורה הדבר הקשה ביותר בסיפור, שנגיע אליו לקראת סוף הקינות, והיא שעתה הרער תשובה בדעתי. רב הטבחים, הרג 2 מיליון לא יודע כמה יהודים, הרהר בתשובה. תחשבו על זה. הרהר בתשובה, נגיע לקראת סוף הקינות, לגמרא הזאת הלכה למעשה בין מדינת ישראל בשנות ה-60, לא על נבוזדרן, אלא על בן אדם מאוד קרוב לנבוזדרן, שגם הרהר בתשובה. אבל בינתיים נגיד את הקינה על המעשה הנורא הזה. יום אחביך בדדי ויכבר אוכיה בדם נביא החצר מקדש אדוני ולא חיסתו אדמה עד בוחר אדמוני ולא שקעת די הוקם גם הפליט אל איליה וירד בבת יהודה תעניה וענייה היה הולך בסוריה בורב צבחים ובן מקדש אדוני ומצא דמים הותחים וישאל לבעבור זה לקונים אז הולכים ויענו איזה עם דם הזבחים גם הוא זבח לחגור, מה זה ועל מה זה היה, ואומר לנפשי, זה חטאתך וזה פריה. ובכל זאת לא שקף עודו, כי ים נגרש, ויבוקש הדבר וימצא. מפורש כי דם איש האלוהים, אני לא חמאס שורש, ויאמר נבוזדרן, גם דלמוני נדרש. הסבילוי הכהנים והוציאו מבית יא, ולא ישקוט ותשקוט, דם הנביא זכריה. ממש יהודי דתי, הבן אדם הזה נבוזדרן. הוא לא ישקוט עד שדם הנביא זכריה יסיק. זה מה שמפריע לו. אז הוא עושה למהדרין, דקר ישישים למאות ובחורים לריבעות, ויורד לטבח כהני אדוני, קוד של בית רב ועיני אבות רואות, ואין שקט לדם נביא ויהי למופת ולאות, וחרף פעמו כמאז הקריה הומיה, וכל זאת ראשה בפו ועוד ידו דתויה. הוסיף להרוג נשים מיליון כשדיים, ודם עולה ביניהם כדם יאור מפרעים. עליה עדיין עשה נבוזדרן עיניו לשמיים, ויאמר אין די לדם בבנות ירושלים. הקלה אתה עושה שארית השביה, ועד שקת דם נקי וחרב נקם רוויה. לך חטאנו אלוהים הבינו וירשנו, ברגנו נביאך וירשנו, ידענו יחסך לנחמנו, כי מושעון שיבנו, ומפרימה עלינו זה כמה, סבנו אחים ברוכם התורניה. הנה עליך כיסה את חפת סופיה. ציון, קינה מספר למד זין. תוך כדי שאתם רואים את התמונות, אני רוצה בקצרה ממש את הקינה, ונגיד את הקינה על רקע התמונות. הקינה הזאת לא מתלוננת על מה שהיה, לא מספרת על הדברים הנוראים, אלא דווקא מספרת על הדברים הטובים. ציון היקרה, היה שם בית מקדש, היו שם דברים נפלאים, ירושלים, עיר הקודש, למה אנחנו פתאום מדברים על זה? אם תסתכלו בדף המקורות, אני חושב שהסיבה היא מאוד פשוטה. וירמיהו לקח מגילה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהם. אומרת הגמרא במועד קטן דווקא בר, אמרו לאלו יהויקים המלך, כתב ירמיהו ספר קינות. אומר לו יהויקים, שמע, יש ספר קינות, עם ישראל הולך לחטוף. אומר יהויקים, מה כתיבה? איכה ישבה בדד? מלכה, מה זאת אומרת איכה ישבה בדד? העיר בדד, אני המלך, תראו את התמונה, בית המקדש מלא, לא יכול להיות שירושלים תהיה שומעים, אה? פחות תתקה בלילה, אנא מלכה, אני המלך, לא יכול להיות שירושלים תתקה. וכן הלאה וכן הלאה, תראו בגמרא, יהויקים לא יכול להאמין שזה קורה, אז מה הוא עושה בסוף? מיד קדר כל ההזכרות שבה ושרפן באש. הוא שרף באש את ספר הקינות. בוא נשמע עוד קטע מהסרט ואז נסביר. אתם יכולים לראות את ירושלים עיר הקודש עם הלוויים שרים, עם כל עם ישראל מסתכל. יהויקים לא יכול להאמין שבית המקדש יחרב, ירושלים תהיה בדד. אומרת המשנה באבות, בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מי הוא החכם הלומד מכל אדם? יש מסורת, אני לא ראיתי את זה כתוב בפירוש שלו על פרקי אבות, אבל זה מסורת. החפץ חיים אומר, אם חכם לומד מכל אדם, אז מה ההגדרה של שוטה? מי שלא לומד מכל אדם, אומר אבי, נכון? היו נביאים על גבי נביאים, הם יתחו בעם ישראל לחזור בתשובה. מה עם ישראל עושה? מתנהגים כשוטים, לא לומד מכל אדם. היה לנו כל כך דברים נפלאים, היה בית מקדש, ציון, נביאים, אורים ותומים, ואנחנו בהינף יד אמרנו, נו, אז מה? ולכן באמצע עכשיו, לקראת הסוף, אנחנו לא מדברים על מה שהיה בזמן החורבן. אנחנו מדברים על כל הטוב שיש לנו, כדי שאכן כאשר זה יקרה עוד פעם, לא נחזור על אותה טעות, אלא בעזרת השם, אנחנו עוד נכיר את מה שיש לנו. נשים את הסרט עוד פעם, ותוך כדי נגיד את הקינה. ציון תחי כל תרגילה לצירייך, עיניים למען, כי ים גדלו שברייך, ארץ ויד לתוך גויים נתונה, ומין עדן מקום כל יקר יצרו נערייך. ואיר לעוד אמן רחץ ושרו בני ירדן, אז נעשה לסף אף כי תאורייך, אף יצרו לאפר הופך בזהב ופז יקר כמו יעלו מחצב הרייך, כל תענוגים בבוא בשר בשרף, לא קטע השן ואולם קיצוף בדקו מרורייך, תרייך למרפא וכל עלי תעלה, הלוך כי ירד דבש היום ירעייך, עם הפתנים פריק כרתו מתאייך, ואין שטן, אבל השלום אולי אין כפרייך. פח כל בהמה ואוך חכמו, עדי כחמור היו לפנים לבין יאיר חמורייך, וחי לבדו ואין בלתו ויצא שמך כי שם אלוהי אמת מודע בישרייך. מטור ונעים, בבוא שבטי בני יעקב שלוש ענה שערייך, פח סוד צעודה וסוד חכמות, ובאו בני קדם וחכמי שווה לכתוב ספרייך, מלכך בקרבך ובאך, שרי חיילים בכל נשק, ועל כל ערב גברו גבירייך, שופטים בכל הגבול, שופטים בכל עיר ועיר, נקנה אמת הם והם מורה כמורייך. בימי זכורות היות קודש לאל נבחרו בני נביאים, בני אל חי מהרייך, באך התקופה עליה קו האמת משקלה תוכן שנותו ודור בשני הדרייך, מולד הלבנה כפי יוקך, והמחזה שומה לרוחבך ובאך הרץ ספרייך. נראה בתמות כסילבח, יעלה כל שער, כל החודשים לבד מזה בחבריי. איי תירך מקום ארון, ואיי הדר היכל והמטבחות, איי חצרייך, איי משכך באדמך יכפר. ומהיה לילדי כהת, איי נזירייך. איפה הנביאים, בני עליון וכל יועצך, עבדו וערכו שבים על כך ושרייך. היית יפה נוף לראש תבל בראשך ונס, חדך ואף תאפך, קצר שציבייך. ארץ מעשך ומנוחים שתפוך, וכל רוח חפיצך ואש ברייך. מריד בצורך אשר ניצן עשך, ועזרים אחורך, ואת היית לא חייך. איי, האמירך עדי נקראת אריאל, ואיך עבר בנבך הרי תורף עדרייך, שובי לאל בונך, אל תתמי לא דמי עד בו שבודו, ועד יבנגד הרייך. נפשי מאוד נחשפה לראות בזיד ואורך, שלום יהי לך, מרוב שלום לאורייך. שאלי שרופה באש. קינה מספר מם א'. הקינה הזאת מדברת על שנת 1242, פריז, צרפת. 24 קרנות של הגמרא מובאים לכיכר העיר כדי להישרף. מה שקרה, אתם יכולים לראות בדף המקורות, זה מהאנציקלופדיה החשובה, בטח אם זה היה נופל על הרצפה, היינו מנשקים אותה, ויקופדיה. אני לא יודע איך אנשים חיו בלפני ויקופדיה. מאוד קשה לי אפילו לנסות ולדמיין, בלי ויקופדיה, איך יכולנו לחשוב. בויקופדיה הקדושה נאמר כך, ביום שישי ערב שבת פרשת חוקת, ט' תמוז, 17 ביוני 1244, זה 1242, טעות, לא משנה, הייתה זאת תוצאה של משפט פריז. במשפט פריז נאלצו חכמי היהדות בצרפת באותו הדור, ובראשם רבי יחיאל מפריז ורבי משה נקוצי, להתעמת עם חכמים נוצרים בעקבות השתדלותו של תלמידו לשעבר של רבי יחיאל מפריז, המשומד ניקולוס דונין. אז משומד יהודי בשם דונין היה תלמיד של רבי יחיאל מפריז שמצוטט בתוספות לאורך כל הש"ס, והוא בא לפני הכנסייה הנוצרית ואומר להם שבגמרא יש כל מיני הגדים נגד הנוצרים. אז היה מה שנקרא אז באנגלית disputation, ויכוח פומבי. היום אין דבר כזה ויכוח פומבי. אם מישהו רוצה להתווכח, הוא כותב בלוג על האינטרנט ותוקפים אותו. או הוא כותב בדרתי פרשת שבוע ותוקפים אותו, או בעירנו אפרת, אם מפריע לך משהו, יש לנו כמה וכמה צ'אטים, ברוך השם, לא אלמן ישראל. אבל אז, לפני בו האימייל והאינטרנט, היו ויכוחים פומביים, ובוויכוח הפומבי הזה, הסמג ורבי חיאל מפריז עומדים מול דונים, מנסים להגן על התלמוד, ולמרבה הפלא לא מצליחים. וב-1942, ערב שבת קודש פרשת חוקת, לוקחים את הספרים, וזה מה שקורה להם. תסתכלו על הסרט הבא, תוך כדי שאני מדבר. הסרט הבא כמובן זה לא מ-1242, זה מהשואה. גם אז, בימי השואה, נשרפו ספרים. ספרי קודש כמובן. התמונות האלו מאוד קשות. אתם יכולים לשמוע ברקע את הפעמון של הכנסייה. לא יודע אם ראיתם בהתחלה, היו כמה נאצים שישבו שם וישנו סיגריה. כאילו זה מחזה בידור לכל דבר. אבל שריפת התלמוד זה לא היה כמו באירופה הנאצית. באירופה הנאצית, אם היו שורפים את השף שלך, מה היית עושה? נו, שורפו את השף שלנו. נורא בעיון. מה היינו עושים? הולכים למינצר, בינתיים זה החנות הספרים היחידה, אני לא מקבל מזה אחוזים. הולכים למינצר, קונים עוד סט. סך הכל עולה לנו כסף. זהו. אבל אז הכל היה בכתבי יד. לא היה עדיין דפוס. עד המאה ה-16. אז במאה ה-13 הכל בכתבי יד. לקח שנים לכתוב ש"ס אחד ביד. ו-24 קרנות שלמים נלקחים לשריפה, כמו שאתם רואים בתמונות. אומר המגן אברהם על השולחן ערוך, שזה היה כל כך נורא, שהיה יום צום, שאני יודע מעדויות שהיו מציינים אותה עד השואה באירופה. אומר המגן אברהם, כתב התניה, זה לא בעל התניה יהושע, של החב"ד. המגן אברהם מצטט תניה, של יחיאל בן יקותיאל בן בנימין הרופא. ביום השישי פרשת חוקת נעדו יחידים להתענות, שבאותו יום נשרפו כף קרנות מלאים ספרים בצרפת. ולא קבעו אותו יום מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם. גזירת התורה, זאת חוקת התורה, מתרגמינן דה גזירה אורייתא. כלומר, עד השואה הייתה צום על האירוע הזה, אבל מתי היה הצום? לא בטט בתמוז, אלא מוזר מאוד. ערב שבת פרשת חוקה. זה יכול לצאת ה' תמוז, יום הולדת שלי, סתם בחרתי. ו' תמוז, ז' תמוז, ח' תמוז, ערב שבת פרשת חוקה. בדרך כלל אנחנו לא מציינים צומות בצורה כזאת. יש לנו תת באב, וזין בתמוז. אבל אומר המגן אברהם, היה שאלת חלום, שאלו, אמרו, לא, זה לא במקרה. זאת חוקת התורה, זה גזירת דאורייתא, גזירה משמיים, ש-24 קרנות יישרפו. נו, אז מה הגזירה משמיים? מה עשו היהודים כל כך נורא? אז אני לא יודע. יש לי שתי הצעות. הצעה ראשונה פחות מוכרת. הסמאג היה אחד משני הרבנים שהיה באותו ויכוח, והסמאג כותב בספר המצוות שלו את הדבר הבא. כך נסתבו אחר כך על הסדר הזה, וכשתם לאות על ידיך כנגד לבביך, והיו לתוטפות בעיניניך כנגד נפשך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך כנגד מאודיך. כלומר, עם ישראל חייב לעשות מה? לשים כל יום תפילין, ולכתוב מזוזות על הפתחים. לא ידע את זה? יש כאן מישהו בחדר שלא יודע שצריך לקשור תפילין על היד והראש וצריך לשים מזוזה על הפתח? נו, ברור לכולם, כל ילד בכיתה א' יודע את זה, ילד בגן יודע את זה. ואומר רבוי שנקוצי, כך דרשתי פרשה זו בגלויות ישראל להוכיח שכל אחד ואחד חייב בתפילין ומזוזות. 113 צורפת, רבוי שמקוצי קם בשבת בבוקר ולא מוכיח את העם על הסתכלות באתרי אינטרנט לא צנועים, ולא מוכיח את העם על כל מיני דברים אחרים. על מה הוא מוכיח אותם? רבותיי, שימו תפילין כל יום. כנראה שלא היה איי-איי-איי-איי. אבל עדות הרבה יותר נוראית מגיע מספר איטלקי שנקרא חמדה גנוזה, נכתב מאת הרב הלל ניברונה. רב הלל ניברונה היה מהפילוסופים הגדולים של המאה ה-13. תראו את התיאור שלו כאן. הנני גר בעיר פורמן, ובשבתי פה אינני יודע מיני העניינים המתחדשים בעולם היהודי, אלא במקרה סור שנה לעתים, רחוקות קצת אנשים, שאומרו לי כך וכך נתחדש אצל היהודים בעולם. אני יושב פה, אין לי אינטרנט, אימייל, אס-אמס, פלאפון, אני לא יודע מה קורה בעולם, אלא אם כן מישהו יבוא ויגיד. כלומר, אני יושב פה, ואם הרב פולק שיושב בצידי חזר ממסע בעולם, והוא אומר לי, אוי, בארצות הברית קורה כך וכך, כך אני יודע מזה. אז אני לא ידעתי איזה התנגדות הייתה לספרי הרמב"ם. לא ידעתי. זה עתה ימים רבים שמעתי שבא מפררה אחד מאסקנז, שמו שלמה פתית. לא קשור לפתית אצלנו. מקרוב נודע כי עיקר עקבותיו והליכותיו היה להילחם בהשם ובמשה עבדו, שהכתים אגרות מצוות חכמי אסקנז דוברות שרי רבנו משה. הוא בא לפה כדי להכתים רבנים על ההתנגדות לספרי הרמב״ם, עד כדי כך הייתה ההתנגדות שמספר רב הלל מברונה, החליטו גזרתם לבאר סמה ספרה, סבריו חמורה והמדע, כל אשר ימצאו שם. הם שרפו את ספרי הרמב״ם, חשבו שמה שהרמב״ם כתב בהלכות מדע ובמורה נבוכים היו דברי כפירה. אז שרפו את ספרי הרמב״ם. ראינו את הסרט הזה על הנוח של נאצים ששורפים, יהודים גם שרפו. נו, מעניין? אומר רב הלל מברונה, לכן השם משמיים השקיפה יקנה לכבוד רבינו הקדוש ולכבוד ספריו, וישלח בקהילת צרפת חרון אפו וחמתו, ולא נשא פנים לתור. הקדוש ברוך הוא נתן לגמרות שלו להישרף. והרב הלל מברונה אומר, אל תחשבו שזה במקרה ואני לא יודע, ואולי זה לא בגלל זה. הרי תמיד יש לנו אחרי טרגדיות את הרב התורן שאומר, זה קרה בגלל שנסו בשבת, וזה קרה בגלל שלא לבושים בצניעות. אני לא אחד כזה, אומר הרב הלל מברונה, אני יודע בוודאות שזה בגלל זה. למה? כי תראו איפה ספרו את ספרי הרמב״ם, בכיכר באמצע פריז. איפה ספרו את 24 קרנות של הספרים? שנתיים אחר כך, באותו מקום. לכן הוא אומר שזה עונש על שריפת ספרי הרמב״ם. אני אישית לא חותם על זה כמובן, אני לא יודע מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נקרא במנחה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הגמרא בבא מציע אומרת שמי שחושב שיודע למה דברים נוראים, הוא עובר על איסור הונאת דברים, לא פחות ולא יותר. אבל רציתי להעיר את זה בפניכם כדי שתדעו ששריפת 24 קרנות מבחינת העולם היהודי היה עונש משמיים, עד כדי כך שצמו, עד כדי כך שרב הלל מברונה אומר זה בגלל שריפת ספרי הרמב״ם. שאלי שרופה באש. נכתב בידי המהר"ם מרוטנברג שהיה ילד קטן, ראה את שריפת התלמוד בפריז וכתב את הקינה הבאה. יאיר, עם כל אבו שנייה. צהלי צרופה באש לשלום הבלעיך, המתאבים שכון בחצר זה מולעיך, השואפים באפררת וגורבים ומשתובבים עלי מקון גבילעיך. הולכים חשכים ואין לו גר וקובעים לאור יומם עליהם אשר יצרח ועלייך, ושלום אנוש נאנח בוכה בלב נשמר תמיד מקונן עלי ציריך ולייך, ויתונן קטנים ובנות יענה ויקרא מספד מעם מכלליך, איך הנתונה באש אוכלה תרוקל באש בשר ולא נכבוך עלייך, עד עד עדינה תהיה שוכנה ברוב השקט ופני פרחי הלוך חסוך אולייך, ושב רוב גאווה לשפוט ונייל בכל המשפטים ותביא בפלילייך, או תסבור לסרוף דעת אש וחוקים, ולכן אשרי ישלם לך כמולייך. צורי בלפיד באש על אבבו ונתנך, כי באחריה תלהט אש בשולייך. תראה מה הוא אומר פה. אתה נתת את התורה באש, ואתה נותן להם לסרוף את התורה באש. סיני, האל כן, בך בך אלוהים ומעט בגדולים וזרף בגבולייך, להיות למופת לדעת, כי תתאמת ותרד מכבודה, ואין אמשול משלייך, משל למלך אשר בחר למשתי בנות שפה שיגבע, כי אין עד במילייך, תחת מעילות תתקע סיני לבושך בשק, תעתה לבוש אלמנות, תחליף שמלייך, אורית מהודה, די יהיו חנך, ויגיעו לקברות שני שרי עצילייך, משה ואהרון בהור ההר, ואשאלה יש תורה חדשה, וכן יספרו גלילייך, חודש שלישי וגשר רביעי להשכיב חמדתך וכל יופי כלליך, גדל ללוחות ולבוא לשרוף באש תעת הזה את השלום כפלייך, את המה לנפשי ואיך יערב לכי כי יכול אחרי ראותי אשר עצמו של עלייך את תורך חובה כנידחת וספרו שלל עליון אשר תימס לבוא כעלייך, לא ידע למצוא דרך תלולה אחי היו הבינות לצוד יושר מסלייך, יומתק בפי מדבש למצוא במשקי דמעות ולרגלי היות כבול כבלייך, ירד לעיני שוב במי דמה ידי כלול לכל מחזיק בכנף מעלייך, אך יחרו וריתם על חיי עברו כי נכמרו רק המי לנדוד בעלייך, וחצור כספו הלוך בדרך ומרחוק ועם העולם עשו צל עלייך, ואני כשחון וגלמו ונשארתי לבד מהם כתורן בראש המגדלייך, לא ישמע קורות, לקונצורים וצרות עלי, כי נתקו מטרי תופך על אלייך. אין בש ואת כס פסח כי לימוד, יקרו עצמו ככל מרביון ונרשות חלליך. את מעמוד עד מאויום עד שיזבח אל כל, אבל ישח עליי ועלייך. ועקי בכל מה וצור השיבונך ועל חולייך, ולא יזכור אהבת כלולייך. חיגזי לבעלי העברה שיצא לחלק וספתה את אלולייך. כי מותי נתוך ינרך מחצור וישיב שבות שבתי ישורון וירים את שפלייך. אותה עדי בתוך תקחי, תלכי במחול וצהלי במחולייך. ירום לבבי בעצור לעולך ויגיע לחושקך ויעירו אפילייך. אנחנו נגיד עוד שתי קינות ואז נגמור. הקינה הבאה שנגיד זה קינה על השואה. אני לא יודע אם חילקו היום בבית הכנסת, אז אני אגיד אותה. בכל אופן, הייתי רוצה להגיד כמה דברים על השואה, לעומת כל מה שראינו עד עכשיו. אם תסתכלו בדף המקורות בעמוד 17, מורי ורבי הרב עמיטל, זכרונו לברכה, שכבר הזכרנו אותו היום, היה נהוג לערוך טיש, לפני סוף זמן קיץ, בערב תשעה באב. כלומר, אתמול, לא אתמול בלילה, אבל שלשום בלילה. ותוך כדי הטיש הוא אמר את המשפט הבא. אני הייתי שם, אבל ראיתי את זה כתוב, אז אני מצטט מהכתובים. לפני זמן מה אמר לי אדם מסוים, אני עסקתי סביב השואה, ויש לי בעיה עם קינות תשעה באב ואיכה. כל מה שמתואר שם מחביר לעומת מה שהיה בשואה. מישהו אמר לו, קראתי את הקינות כמו שעשינו הבוקר, ישבנו פה מהבוקר, כמעט חצות, והכל מחביר לעומת השואה. מה ענה לו הרב עמיטל? הוא לא ענה לו, נו, זה כמו שאני עשיתי, זה גלום בין המילים, תוכל לדבר גם על השואה תוך כדי הקינות. והוא לא אמר לו, תראה, תמיד היו צרות לעם ישראל. אלא הוא אמר לו, ואני מצטט, וזה עבורי, אותו רב עמיטל שאני מכיר ואני זוכר. כאשר הוא נפטר אני כתבתי עליו הספד שקראתי לו ראש הישיבה בפרצוף אנושי. אני רק אזכיר קוריוז קטן, חזרתי ארצה משליחות, אני הייתי בישיבה ליום הכיפורים. יש מנהג יפה בישיבה אחרי כל נדרי לפני ערבית, כולם אומרים כתיבה וחתימה טובה לכולם. חצי שעה. הפסקה כולם אומרים. אז אני ניגשתי לרב עמיטל והוא בא לתפילה, כולו לבוש לבן, הוא רואה אותי, היה לו גבות מאוד אבות, הוא מרים את הגבות ואומר לי, אתה עזבת את הקהילה ליום הכיפורים? איך אתה מעין? אז אמרתי לו, הרב, חזרתי משליחות, לא עזבתי את הקהילה, יש רב אחר. ומיד הוא אמר לי, יופי, יש לך עבודה? אמרתי לו, כן. זה ראש הישיבה בפרצוף אנושי. ביום הכיפורים הוא שואל אותי אם יש לי עבודה. אז מישהו אומר לו שהקהילות מחבירות לעומת השואה, עונה לו הרב עמיטל בצורה אנושית. ואני מצטט, זו בעיה? להפך, כך בדיוק צריך להיות תשעה באב. אם אדם לא מרגיש שקריאת איכה וקהילות מחבירות לעומת השואה, פירושו של דבר, העלמת השואה. אם אנחנו נגיד שהשואה זה עוד איזה אסון, היו מסעי הצלב, היו חורבן בית ראשון, בית שני, כי חמאס, חיזבאללה, נאצר, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ושואה. אז אנחנו מעלימים את השואה. אני תמיד חשבתי שזה הבן אדם היחיד שמדבר ככה. אני רוצה להפגיש אתכם עם שני עוד בני אדם שאומרים, שמה שקרה בשואה לא קרה אף פעם בהיסטוריה של האנושות. מי שנמצא כעת על הלוח זה הרבי מסלונים. הרבי מסלונים יש לו קובץ ארוך מאוד שנקרא ההרוגה עליך. בהושנות של הושנה רבה יש הושנה שמתחילה בביטוי אום אני חומה. ונאמר שם ההרוגה עליך ונחשבת כצון טבחה. זהויה בין מחיסיה, עוברים את הצרות הנוראיות האלו, ובכל זאת, חבוקה ודבוקה בך. תחת אני תמיד הרגשתי עם הרב עמיטל, שלמרות כל המראות של השואה, והוא לא מתאר את הקדוש ברוך הוא, הוא בסוף. דבוק בקדוש ברוך הוא. אומר הרב ממסלונים, לא מעולם הציוני דתי, את הביטוי הבא. פרשת השואה פרשתה סתומה היא, תולדות עם ישראל מרוב ים בפרשיות קשות מאוד, שאי אפשר להבינן ואין לנו תפיסה מהם, אך פרשה אחת שסתומה שבסתומות. ואז הוא אומר בסוף דבריו, בבואנו להתעמק ולהרהר בכל הנוגע להשפדה הנאצית, אין אנו מוציאים שום ביטוי והגדרה הולמת למציאות זו, האיומה מכל איום. ההיקף והעומק והטרגדיה הנוראה הם מעבר לכל דמיון ומחשבה אנושית. כל התיאורים המזעזעים והשחורים מימי שחור מחדירים למול המציאות האכזרית כשהיא לעצמה. כל מה שהתרחש בשואה הוא עניין שלמעלה מכל מציאות, מיום דרו אלוקים בצלמו. אז הרבי מסלונים, לא מהעולם הציוני דתי, אומר בדיוק אותו דבר, לא היה ולא נברא, כמו ש... אם זה לא מספיק לכם, בוא נצטט ממישהו שעבר את השואה, בעל האש קודש, אתם בוודאי מכירים אותו, הרב פשיטחה, שאומר כך, רק ההצהרות שהיו עד שלהי שנת תש"ב היו כבר. עד 1942, מה שהיה בגטאות, קרה. קרה בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני וכו'. אבל כההצהרות המשונות ומיתות רעות ומשונות, שחידשו הרשעים הרוצחים והמשונים עלינו בית ישראל משלהי תש"ב, לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים אשר לישראל בכלל, לא היו כמותם. מה שקרה בשואה לא היה ולא נברא מאז. תראו את התיאור הבא בדף המקורות מאת פרימו לוי, שאומר מה קורה כאשר מביאים יהודי למחנות ואומרים לו להתפשט ולשים את כל ולעמוד שם לא כבן אדם שיש לו בגדים, אלא ערוב, יחף, כמו בהמה. והנה אדם ערום ויחף מרגיש שעצביו וגידיו נגדעו, והוא טרף חסר הגנה, כמו בהמה טרף, שום דבר. מי שאין לו בגדים ונעליים כבר איננו נתפס בעיניו, הוא כיצור אנושי אלא כתולעת, ערום, איטי, נקלה, מוטל על הקרקע, הוא יודע שיתכן כי ימחץ בכל רגע. נגיד, כמובן ביום המר הזה, קינה על השואה, דבר שלא היה ולא נברא מאז ומעולם. קינה קצרה, כתב אותה הרב שמעון שוואב, היה רב בית הכנסת של הגרמנים, של היקים בניו יורק. מי שיש לו קינות מסוימות למודפס בפנים, זה מתחיל בהזוכר למזכיריו, אני אגיד אותה במשמון. הזוכר מזכיריו דודו ותקושב מעת אשר זה בחרתונו יזכור דרעון של דור אחרון או ים היה לנו שטופי מבום דם שמסכו נפשותם כל שקוגי עם קרבחה יפקדם אלוהים ארצות החיים ועדי עד יחם לברכה תו אליו כפיים היה שמיים או על מיטה שתי ישראל עדות וקהילות ערים וגבילות חבורות מוסדות כל מועדיהם מי ייתן פלגי מים תרדי עיניים אל אשדות נחלי אדמות עלי אלפי אלפים גופים נצרפים במור אש הכובן וזברות ועל שרי התורה מחזיקי מטורה ועל שכי הכהונה הצעירים ועל חושי מדרשות מורות ומורות מורים ומורות ומגות של בית רבן יקרים על בנות פותחות סבים וצוות ועזרם את הפן שילדו וגם לרבות לבבות הנאבים בחייהם הם אותם לא נפרדו. אנחנו נפסיק פה, ולפני שנגיד הייתי רוצה כן להתייחס לנחמה של מדינת ישראל. במכתבים שהתחלנו איתם, אם אתם זוכרים בתחילת היום, דיברנו על כך שאכן משהו השתנה. אני חושב שתשעה באב רלוונטי היום כמו אז, כי הפורמות לא נגמרה. ויחד עם זאת אנחנו לא יכולים לשבת פה ולראות את ירושלים מהחלונות ולא לדבר על נחמת מדינת ישראל. אם תסתכלו על הלוח שנייה, אני רוצה להראות לכם תמונה היסטורית. אמרתי לכם שיש מנהג איטלקי לא לעבור מתחת לשער טיטוס. מצד יהודי איטליה בשער טיטוס, טיטוס 1947, לרגל הכרזת המדינה חרבו יהודי רומא ממנהגם שלא לעבור תחת שער טיטוס, כיוון הצעדה היה הפוך לזה של מצד הניצחון הרומי. זה נחמת מדינת ישראל, שיהודי איטליה יכולים לעבור לא בכיוון של ארץ ישראל לאיטליה, אלא בכיוון. אבל תרשו לי, אתם יכולים לשבת עוד 3 דקות, אני רוצה להראות לכם את הנחמה בעיניי הגדולה ביותר של מדינת ישראל. תראו את התשובה הבאה. ספר חוקת הגר לרב מוישה לוי שטיינברג. היום מדברים הרבה על גירות ועל בעיית הגירות. אז בשנות ה-60 במדינת ישראל, הוא היה אחד האנשים שהיה נקרא מגייר המדינה. המדינה הייתה קטנה, אז היה מגייר המדינה, היה האיש הכי יפה במדינה, היו רק אנשים ספורים, אז כל אחד היה המדינה. אז אם נגיד, אני יודע מה, רבי יהושע פטין אחראי על אירועים בבית הכנסת, הוא היה אחראי של המדינה. אז הוא מגייר המדינה, תראו את התשובה הבאה, זה תשובה, כל מה שאמרתי היום מחביר לעומת התשובה הזאת. כבוד תורתו ביקשה לי לחוות דעת בעניין נוכרי, לשעבר חבר פעיל במפלגה הנאצית הידועה לשמצה, ויש להניח שבעצמו השתתף במעשים נפשעים, וכעת חזר בתשובה להתגייר אם מקבלים אותו. מישהו צריך פה הסבר? נאצי מגיע לבית הדין, אני רוצה להתגייר. זה נאצי שפלצח מוחות של תינוקות אחד בשני והרג אותם. זה נאצי שהדליק את המשרפות. זה נאצי שירה ולא יודע כמה יהודים. זה נבוזדרן של דורנו. עונה לו הרב שטיינברג, אם לדון מבחינה אנושית בכלל, מבחינת הכבוד והרגש הלאומי בפרט, פשוט וברור שאין המצפון מרשה להזדקק לו ולענות לבקשתו בחיוב. ברנש כזה, זה כמו להגיד, הבן אדם הזה שלא נקרא בן אדם, אשר ידיו דם יהודי מלאות, אין מקומו במחנה ישראל, כי אם תמה תמה יקרא לו, הוא מקומו הרחק מבית ישראל, ואיך קשה הדבר להכריז אליו. אבל מבחינת ההלכה היבשה, אני לא אוהב את הביטוי הזה, ההלכה היבשה, הייתי קורא מבחינה הלכתית, אינני רואה כל מניעה לקבלו. אם הבן אדם הזה בגלל מדינת ישראל המתחדשת רוצה לחזור בתשובה, אנחנו חייבים לקבל אותו. למה? מה קרה לנבוזדרן? זוכרים את נבוזדרן? זוכרים? מה היה המספר? 1,100,000 יהודים רצח? אומרת הגמרא, יהר תשובה בליבו, אמר, ומה על נפש אחת כך? ארוגב לה וקטן כהנה נשמטה, על אחת כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא חומל הנשמה אחת של זכריה, אז הוא בטח חומל על כל מעשיו. לכן, מה עשה נבוזדרן? התגייר. נבוזדרן, התגייר. אומרת הגמרא בדיקין, בני בניו של תורה ברבים. נבוזדרן, דר צדק היה. זה נחמת מדינת ישראל. שנאצי, שצנה יהודים, הרג יהודים, רוצה להתגייר ולהיות חלק מהעם היהודי. זה הנחמה של מדינת ישראל. אני לא יודע אם הנאצי הזה התגייר, אני לא יודע אם הוא לא חי ביניהם, אבל זה הנחמה לדעתי של מדינת ישראל. ואני חושב בכל שנה בקינות, אם אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, אנחנו חייבים לקראת סוף הקינות לדבר על נחמת מדינת ישראל, וזה לדעתי הנקמה הראויה ביותר שיש לנו על הנאצי. נאצי רוצה להתגייר. זה זכות למדינת ישראל. אנחנו נגיד אלי ציון, הגמרא אומרת שמאז חורבן בית המקדש נסתמו שערי תפילה. מראה בברכות, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נעלו שערי תפילה. אבל אומרת הגמרא, פנינו, שערי דמעה לא ננעלו. אלי ציון זה כמו להגיד לבכות על ציון, ואנחנו נבכה על ציון. אנחנו נבכה על ציון מכיוון שהקדוש ברוך הוא שומע דמעות. אנחנו נאמר בסליחות של עשרת ימי תשובה,
ושל תפילת נעילה ביום הכיפורים, היא רצון מפניה, שר השומע כל בחיות, שתשים דמעותינו בנעודך להיות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על הדמעות שלנו, וישים אותם בכלי. והסיפור החסידי הידוע אומרת כך, אחרי הסתלקותו של רבי יצחק מבורקי, בא לקוץ בנו רבי יעקב דוד, שאל אותו רבנחל מקוץ, רבנחל מקוץ, האם נתגלה לך אביך בחלום? כן, השיב הבן. באיזה מעמד ראית אותו? ראיתיו עומד בשדה על יד שפת הנהר. שעון על מקלו עמד הוא שפוח ולא העמיד את עיניו מגלי הנהר. די יעקב דוד, כי הנהר הזה של ההר של דמעות. הרבה דמעות מחה אביך מעל פני סובלים ומתוקעים שבאו אליו לבחינות. הדמעות לא נתקבלו, קודמה נכנסה ללבו של אבא, ומשם היא עלתה למורה. הדמעות נגבו, ומהן יצא הנהר של האיתה. אנחנו, יהודים בני מאמינים, אסור לנו לזכות על המת יותר מדי. השולחן ערוך פוסק שבתום י"ב חודש אסור להתאבל יותר. אומר השולחן ערוך, מי שמתקשה יותר מדי על המת, הוא בסופו של דבר נקרא שופט. כל המתקשה עליו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה, עד כדי כך. אבל פוסק הרמב"ן שעל חורבן בית המקדש ועל הצרות הלאומיות שקרו לעם ישראל, לא רק שמותר לבכות, אלא אנחנו תמיד בוכים. אין כמעט תפילה שבה אנחנו לא מבקשים לצאת מהפורענות, אין כמעט תפילה שאנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בזכות דמעותינו, בזכות קינותי עזרת השם, ייבנה בית המקדש, ונוכל לעבור מפורענות לגאולה. גאולה טוטלית, לא גאולה קטנה. אנחנו עד אז נודה לקדוש ברוך הוא על הגאולות הקטנות. יום העצמאות, יום ירושלים וכדומה. אבל עד שזה יקרה, אנחנו נבכה, נבוא לפניו ונבכה על כל הצרות הנוראיות שקרו לעם ישראל. אלי ציון זה בניגון שאנו משתמשים בו במוסף של שלושה רגלים, שאנחנו אומרים את הביטוי לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, כי אנחנו בוכים היום ונמשיך לבכות מעבר לתשעה באב עד אשר ניגאל. נא לקום, אלי ציון. אלי ציון בארץ
Amen.
ויש לה ברכותה, כשטוב ושמע המלאה, איני ציון ועליה. שחרית, רק עשיתי שוב להודות לכל מי שעסק בדברים הטכניים מסביב, יאיר פנית, הראל אברהמי, יחיאל פישמן, אלי שטיין, אנחנו כמובן מתנצלים, שידיד לא עבד, עבד אתמול בלילה, כנראה שזה חלק מהכללה של תשעה באב. אני גם רוצה להודות לרפאו חפרתי, הוא רצה להיות פה היום, הוא חלה אתמול בלילה, הוא חולה במיטה, אנחנו שולחים לו רפואה שלמה, בעזרת השם, שנתראה ונתפטר בשורות טובות. אשר.